No,
קובי, אתה רוצה ראשון ראשון, לפני הכל. יש כמה שרוצים ראשון, 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 אתה ראשון ראשון.
כן. אפשר לי לבנך?
זה לא טוב.
אתה רואה?
אחמד מבקש.
אני לבנך.
יש לי כולך.
לא, תראו.
ערב טוב.
יש לנו, ראיתם את הסדר יום, הסדר יום הוא עמוס, דיברנו על זה בהנהלה, חלק גדול מהנוכחים, ערב טוב. חברים בהנהלה, מי שחבר מילה רגע ירים את היד שלו כדי שנספור כמה יש פה. רק חברי מליאה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.
אתה גם.
אני גם, נכון, 19. לא, זה בקושי מספיק, נכון? כמה אנחנו צריכים?
אותו לא שכר.
17.
יש לי שתי.
בואו נעשה עוד פעם, ליתר ביטחון, עוד פעם. אני אספור עלי גם את עצמי. 1, 2, 3, לא צריך שני, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18. 19, איתך. עוד יותר טוב, בסדר. לא, אנחנו 35, הם לא רגע שעברנו את ה-17, בקיצור, 18, אז אנחנו מתחילים להיות בסדר, זה הקוורום הנדרש, אנחנו בסדר. אנחנו אגב בקושי, בסדר? אל תפסיקו לבוא. תיזהרו. דווקא הזמנו פה הרבה רואי חשבון, הרבה אורחים, אנחנו נציג את הדברים. ספרת את קובי אגב? קובי ביקש להודיע הודעה, הבטחתי לו שניתן לו לצד את זה ישר בהתחלה, בקשה תודיע, ואחרי זה יש עוד בקשה גם ישר להתחלה, ואחרי זה עוד בקשה ישר להתחלה, ואחרי זה נתחיל את זה, בבקשה.
טוב, אז קודם כל, לא כמנהגי אני אעמוד, פעם ראשונה שבמליאה עומד, אני חבר במליאה קרוב לעשר שנים, במליאה הנוכחית ובמליאה הקודמת, ולאחר שיחה עם מי שאני ככה עם אגב, ולאחר כעשר שנים אני החלטתי לפרוש מהמליאה. עכשיו, כן, אני פורש מהמליאה. אני תכף שנייה, רגע את הנשימה. הסיבה, יש מלא סיבות, אבל בעצם הסיבה האישית שלי, שאני מרגיש שהערך הנוסף שלי לאחר עשר שנים הולך ויורד. זה לא אומר שאני לא יכול להמשיך ולתרום, הכוח שכל חבר מליאה הוא כוח רב מאוד, וכל אחד ואחד מאיתנו יש כוח רב כדי לשנות בתוך המליאה ובמועצה עוד בכלל, אם זה חברות בוועדות, שזה חברות שיש לה יותר השפעה, למרות שאני לא עושה השוואות, גם חברות במליאה ולא רק בוועדה הישיבה, יש לה השפעה רבה מאוד, והצבעות וכדומה. בגדול, אם אני מסתכל על המליאה הנוכחית הזאת ביחס למליאה הקודמת, אני יכול לרשום לזכות המליאה הנוכחית בעיקר את תרבות הדיון ותרבות השיח, שבאמת 180 מעלות ביחס למליאה הקודמת. וזה בצד דברים אחרים שאני, כמו כל אחד והנושאים שלו, שמנוגדים לתפיסת העולם שלי ולערכים האישיים שלי. ניסיתי, ואני מנסה, ואני אמשיך לנסות, אני גם בקהילה, אני כבר 19 שנים נותן מעצמי לקהילה בתפקידים שונים, זה יושב ראש ועד הנהלה, יושב ראש ועדת ביקורת ביישוב שלי, הייתי יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת במשך 6 שנים כאן במגיעה הזאת. אני ברמה האישית למדתי המון, רכשתי המון חברים, המון ניסיון, הרבה מאוד היכרויות. זו גם ההזדמנות שלי לבקש סליחה ממי ש... ואני יודע שיש כאלה שנפגעו מאמירה כזאת או אחרת שאני אמרתי או עשיתי, בשום פנים ואופן לא הייתה שום כוונה אישית לאף אחד, כאילו לפגוע במישהו. הכוונות שלי באמת ובתמים היו ונשארו ויהיו טהורות כדי לקדם את הנושאים שאני מאמין בהם. אני ממש מודה לכם ולדני ולמרב על השיתוף פעולה בגדול שהיה כאן ועל מגש הירקות האישי זה בדיחה של מירב, זה בדיחה של מירב, כי תמיד היה לנו פה ויכוחים על ה... כן, חוץ ממך, אף אחד היה לנו כאן מסכה. אז באמת אני מודה לכולם, אני ברמה האישית לוקח איתי המון 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 המון, והדבר הכי חשוב שאני פורש מהחברות במליאה, אבל אני לא פורש. אמרתי למרב בשיחת טלפון בינינו שאמשיך לסייע, לייעץ, לתרום מניסיוני ככל שדרש וככל שאוכל. יש מלא מסגרות אחרות שאפשר לתרום, והגיע הזמן לפנות את המקום למישהי, למישהו אחר שימלא את מקומי, וזה בסדר. אני לא דבק בכיסא שלי, ויש אחרים שיש להם יכולות ביישוב שלי לייצג, ואני כמובן אעזור ואתמור בהם ככל שרק יידרש. תודה רבה.
עכשיו, מה הכיסא הזה? אפילו לא עור צבי הכיסא.
אז זהו, אז תודה רבה.
תודה רבה לך, קובי. בהצלחה. אני בשם כולכם, אנחנו מודים גם לקובי, אנחנו זה בהתראה, ללא התראה וכו', אנחנו מבינים את זה, אנחנו רצינו לשים את זה בהתחלה כדי שיוכל להגיד, הוא ביקש גם להגיד את זה בהתחלה, ואנחנו עוד טריים לפני שאנחנו מתחילים את העניינים, אני רק...
אבל איפה הוא גם?
אין.
יש ירקות.
הוא אמר, שאלנו, אמר ירקות.
תקשיבו. אני רק רוצה להגיד לכם ש-180 מעלות הוא התכוון 180 מעלות לטובה, הוא התכוון, נכון?
גם, אמרתי.
היה לי פעם רס"ר שאמר שהוא ימשיך לתרגל אותנו עד שישינו של 360 מעלות. 360 מעלות. טוב, אני שכחתי אגב, אנחנו פה, השיחה, יש פה אנשים שהם לא חברי מליאה, שיש חלק שהם תאגידים, כל מי שלא חבר מליאה, אבל נתחיל מפה, שיגיד רק מי הוא. כדי שכולנו נדע, כדי שלא יצא כאילו.
אני אגיד לך אישית.
אני סיוון, מנהלת המרכז הקהילתי.
מי שלום,
מנהלת המרכז הקהילתי. מי הלא חבר מליאה הבא? סמי.
אל
כולכם מסגר. הלאה.
מיכל,
מנהלת
מרכז הקהילתי.
אבנר, מנכ"ל
ברלב. מנכ"ל ברלב, הלאה, רואים אותך
עכשיו. החדש, אנחנו לא מכירים.
מי אתה? תראה, אני לא ידעתי. בבקשה, כן. הלאה.
שלום,
שלום וברכה.
אבנר, מה? רגע.
טוב ששאלתי, כן, בבקשה.
בהצלחה.
יפה. מי עוד? מיכל, תגידי.
מיכל, מנהל של מרחבים.
דודו?
דודו, מבקר המועצה.
שאני מנהל חשבונות
ראשית. חשבונות ראשית. היא מאוד עדינה.
לימור היא גזברית, כולם מכירים.
שלום, מררי, רואה.
קובי, כולם מכירים, היועץ המשפטי של המועצה.
שאני מנהלת חשבונות ראשית
של המועצה.
של המועצה, היא עובדת תחת לימור, היא החליפה את לימור בתפקיד.
של הכל, של הכל.
חשבתי שזה של איזה דבר
או משהו. יפה, אז עכשיו הצגנו את עצמנו, ועכשיו אנחנו מתחילים. יש בקשה מעל סדר היום לספר על השינוי מחירים במועדון הכפרי. אנחנו כמובן לא נוכל לפתח דיון על הנושא הזה, אבל הבאנו את המנהלת של התאגיד ואת המנהל של המועדון הכפרי, ובוא תציג מה קרה שם ולמה, פחות או יותר, ואז אנחנו נראה לאן זה הולך. אמרת, ביקש ממנו קצר, שלא...
בגלל זה גם רשמתי לי נקודות, אני אעשה אותן ממש ככה בקצרה, אפילו אשים משקפיים. אני שלום, נעים מאוד, אני גר היום בעצמון.
אל תשכח
מאיפה. לא שוכח מאיפה באתי, אני בא מלוטן. ועברתי לעצמון, מנהל המועדון הכפרי, כמו שאמרתי. אני אתן ככה איזושהי סקירה בעניין הזה, וככה ממש מתומצת, כי אמרו לי שיש לי 3 דקות. אז הנה, גנבתי 20 שניות. אז היום בעצם אנחנו עומדים על קצב של 323,344 כניסות בשנה. Okay, זה נכון להיום ממש, עם עלות כניסה ממוצעת של 28 שקלים. כ-28 שקלים, אוקיי? המחירים בנויים ממנוי שנתי, מנוי תלת חודשי, מנוי קיץ וכניסות חד פעמיות, אוקיי? כשאם אני אתן דוגמה, אז מנוי ראשי במשפחה שעושה מנוי שנתי, מגיע רק פעמיים בשבוע לבריכה, אוקיי? משלם 35 שקלים מחיר כניסה. הבת זוג או הבן זוג של אותו מנוי ראשי, נקרא מנוי שני, משלם על אותו שירות 19 שקלים כניסה. אוקיי? מנוי קיץ, שזה נמכר ל3 חודשים או ל4 חודשים, והוא נמכר רק לתקופת הקיץ, זה מנוי משפחתי. אז אם אני לוקח דוגמה, משפחה של 4 נפשות, שנכנסים רק פעמיים בשבוע כדי ליהנות מהמגלשות, מהבריכות שקיימות. אני לא מדבר על חדר כושר, ואני לא מדבר על ספא, ואני לא מדבר על כל האימונים שקיימים במועדון. משלמים 19 שקלים לכניסה.
זה המחירים החדשים כבר?
זה כבר, אני מדבר כרגע על היום, נכון ליום ה-16 לחודש. בסדר? המחירון זה המחירון החדש. בואו, אני ככה כתבתי לי נקודות שהן מבחינתי חשובות כדי שכולם ככה יהיו מסונכנים, בסדר? בנוסף, בנינו גם מחירון שהוא מחירון לכניסה חד פעמית למשפחה. כלומר, משפחה שמגיעה סבא וסבתא עם שני נכדים או 3 נכדים, או זוג ושני ילדים או 3 ילדים שרוצים לבוא פעם בקיץ, בסדר? לבריכה משלמים בין 35 שקלים ל-41 שקלים, תלוי בגודל המשפחה. משפחה של 4 נפשות תשלם 41 שקלים, משפחה של 6 נפשות תשלם 35 שקלים. כניסה חד פעמית.
זה לתושבי משגב.
זה לתושבי משגב בלבד. לאחד. בואו. בסדר? עכשיו אני שואל, עכשיו אני גם שואל את עצמי ואת כולם, מה המטרה של המועדון?
מה זאת אומרת? אני צריכה לבנות מנוי ל4 נפשות?
לא, לא, פעם אחת את באה עם 2 נכדים שלך, תרשי לי, יהודית, רגע, קודם כל אנחנו נשחרר אותו כנראה. אני הבנתי שלא הבנת ואני אענה לך. את באה לבד עם 3 נכדים, כל אחד משלם 35 שקל. זהו, פעם אחת, כל הקיץ. לבד.
לבד? זה כניסה חד פעמית של 75 שקלים.
בלי מנוי, בלי מנוי, בלי מנוי, בלי 30 שקל, לפי מספר שאת פעם.
וכמה היה קודם?
קודם היה 65 שקל. תן לי לו לסכם, ואחר כך אנחנו נשווה לקודם.
בסדר? אוקיי, אז כשאני שואל מה המטרה שלנו, של המועדון הכפרי, אז זה בעצם בינוי קהילה לקהילת משגב. המטרה שלי היא לשרת את תושבי משגב. אנחנו היום נמצאים בעומס מאוד מאוד גדול בבריכה המקורה. נבנתה הבריכה הקיצית כדי להוריד את העומס. לצערי היא פתוחה כרגע רק בחודשי הקיץ. אנחנו ממש בתקופה הזאת פועלים כדי לקרות את הבריכה הקיצית, כדי להוריד את העומס מהבריכה המקורה, ובנוסף אנחנו גם מנסים לבדוק עם יישובים אחרים, במקומות אחרים, במשגב, להשתתף איתם בפעילות הבריכה, וזה גם כדי להוריד את העומס אצלנו, ולספק שירות שהוא יותר בריכה ציבורית, ולא בריכה כקנטון, בסדר? ואני חייב להגיד, בינתיים הכניסות המזדמנות יוצרות אצלנו עומס בלתי רגיל. זה כניסה מזדמנת שקובעת את סדר, את סדר הזמנים בבריכת השחייה. כניסה מזדמנת היום, או עד לפני השינוי, כניסה של כרטיסייה קבעה את, את הזמן של, של, של השחייה, והיא עמדה, והיא עמדה באותו, לא רק חוגים,
גם שחיינים נקרויים.
מישהו שקונה כרטיסייה, בא, קנה כרטיסייה, הוא רוצה להיכנס מתי שהוא רוצה. בסדר? לא, מתי שבא לו הוא רוצה להיכנס. הוא שווה ערך למנוי שנתי שהתחייב לשנה במועדון הכפרי, שילם לשנה, והוא מתחרה באותו, באותו, באותו לבל. אוקיי? כן, גם כניסה מזדמנת.
כמה שפחות.
אני מבחינתי כמה שפחות כניסות מזדמנות, כי אם אני... לא, 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 אני לא מסכים.
עוד פעם, אני חוזר בשביל להבהר היטב. אנחנו רוצים, בשביל הבינוי הקהילתי, בשביל המשימת הליבה של המועדון הכפרי, כמה שפחות כניסות חד פעמיות, כמה שפחות. רוב הכניסות החד פעמיות הן לא תושבי משגב בכלל. הכניסות החד פעמיות הן מפריעות למשימת הליבה, ואנחנו מעוניינים שלא לעודד כניסות חד פעמיות. מה יש? בכיוון הביורי קהילתי יש לנו סבתות שרוצות לבוא עם ילדים, עשינו לזה פתרון. בכיוון שיש אנשים שרוצים לבוא רק בקיץ, עשינו לזה פתרון. בכיוון שיש אנשים שהם נכים והם צריכים לקבל הנחה, לא משנה אם תושבי משגב או לא תושבי משגב, עשינו גם לזה פתרון. הכל נפתר, אבל בסוף, בסוף, כניסות חד פעמיות אנחנו צריכים כמה שפחות, לא כמה שיותר. כמה שפחות. תמשיכי.
אוקיי. מבחינת האוכלוסיות המיוחדות, פנסיונרים, פנסיונר מרחבים שכבר עושה אצלם את החוגים ורוצה רק לבוא אלינו לשחייה, גם זה נתנו פתרון. נכים, חד הוריות, חיילים, תלמידים, כל אלה מקבלים בית 30-50% הנחה. בסדר, דני?
בסדר פה.
נקודה שהיא נקודה מאוד חשובה, אני כמנהל המועדון מתנהל בהליך סדיר, יש את הנהלת המרכז הקהילתי שהיא קובעת את המדיניות, אני הרשות המבצעת, אני ממלא אחרי ההוראות האלה. אני כמובן אשמח להיפגש עם כל אחד ואחד מכם להסביר את המדיניות של המחירים, לתת פתרונות במידה ואפשר. אני יכול להגיד לכם שכל אחד יכול להיכנס למשרד, הרבה מאוד, גם מאלה שעושים את כל ההודעות בחוץ. אני יכול להגיד לכם שכל אחד מקבל פתרון בצורה כזאת או אחרת. גם כשהוא שומע את המחירים וכשהוא שומע את הפתרונות, אז פתאום הדברים מקבלים תמונה אחרת. זהו, בנימה אישית תרשה לי, ממש ככה בקטנה. אני שנתיים ושלושה חודשים בתפקיד הזה. נכנסתי לתקופה שהיא לא תקופה קלה, תקופת קורונה, ואחריה גם הבום הגדול הזה שאנחנו מרגישים אותו עכשיו. שינויים עצומים שנעשו במועדון הכפרי, בתשתיות, בעיקר בנושא של שירות. אני פה כדי לתת שירות לתושבים. זה מה שאני יודע, זה מה שאני מנסה לעשות הכי טוב. תודה רבה.
תודה לך.
אני קודם כל אני מודה לשלום. אני רוצה להודיע לכם שהדבר שאנחנו עוקבים אחריו בזהירות, שהאחוז של התושבי משגב מתוך המשתמשים בבריכה, וכתוצאה נקרא לזה הפעילות של השנתיים האחרונות, עם כל הסיפור של הקורונה ועם כל זה, האחוז של תושבי משגב עלה והאחוז של לא תושבי משגב ירד, שזה טוב לנו, בטח כשיש מגבלת כמות, ויש מגבלת כמות, יש מגבלת כמות, אנחנו בקיץ ובסופי שבוע בתקרה, אנחנו לא מעוניינים לקלוט יותר, אנחנו במסע ומתן כזה או אחר עם לוטם, עם מורן, לא משנה, עם מקומות אחרים שיש בריכות, אנחנו נראה, יש לנו חזון של לפתח ולהרחיב את השירותים, אנחנו הולכים לפי השקולות, הולכים לפי הקונספט, לפי אסטרטגיה וכו', מבצעים את האסטרטגיה, מודדים את עצמנו, ואני קודם אני מודה לשלום, אני עוד פעם, אני מתנצל שאין לנו זמן בשביל לקיים דיון מעמיק בעניין הזה, הדיון המעמיק יתקיים בהנהלת המרכז הקהילתי, וכמובן שאפשר לפנות ולבדוק, קודם כל אצל שלום, קודם כל ללמוד את החומר, ואחר כך להשפיע על המדיניות, אין שום בעיה של להשפיע על המדיניות, איך שלא חותכים את זה, ואני מבקש להמשיך בסדר היום, ברשותכם, הרגיל, כי הבאנו פה את הרואה חשבון.
אפשר לקבל מספרים גם?
אתה קיבלת עכשיו מספרים של מחירים?
אבל סך הכל השתתפות.
אתה תקבל. לא כרגע, אתה תקבל.
גם במימויי קיץ הסטטיסטיקה הזאת שאתה מדבר עליה?
איזה סטטיסטיקה דיברת?
שיותר משפחות במשגב ופחות...
כן.
אני יכול להגיד לכם... האם אפשר רק משגב במימויי
קיץ? אני מעדיף... תראו, אנחנו בישיבת מליאה, אני מעדיף לא להיכנס לסוגיה הזאת יותר מדי לעומק. לא, באמת, זה רגיש גם. כי זה לא, זה מקום ציבורי, זה לא מקום פרטי, ואנחנו, תעזבו, אני אמרתי לכם, מה שאמרתי לכם זה נכון, אני יכול לגבות את זה, ואתם מוזמנים אליו בשביל להתעמק, אתם מוזמנים אליי בשביל לקבל את העקרונות ולהשפיע על המדיניות. בבקשה. כן.
השאלה, האם האנשים שיושבים פה מקבלים טלפונים מכל מיני ממורמרים יודעים מה להגיד להם מחר?
אני
לא בטוח, כי...
דני, רק שנייה. אני לא יודעת אם אתה ראית את קבוצת הרוצם של חברי מליאה.
רגע, סליחה, קודם כל. אני משחרר את שלום ואת סיוון. אני משחרר אותם.
אני לא רוצה שהם יישארו, רק שנייה.
לא, אני לא רוצה שהם יישארו, אנחנו בסדר.
בסדר, אבל...
זה
מאוד חשוב שכן נקדיש עוד כמה דקות. אם המועדון הכפרי נהנה מכספי המועצה, זאת אומרת מהארנונה שהתושבים משלמים, אז כן לנו כחברי המליאה יש מה להגיד בנושא, ואנחנו רוצים להתבטא וחשוב שתשמע אותנו.
אני אין לי ספק שיש לך מה להגיד.
אולי כן לקבל איזושהי
החלטה. אין לי ספק שמה שאני מגיד, לפי דעתי זה חשוב מאוד שלא נפתח כרגע דיון ונהרוס את כל ישיבת המליאה הזאת, כשיש לנו פה חברי חשבון ופתיחות. המקום, הדרך הנכונה והסדורה לטפל בזה יהודית, זה ללכת ללמוד את החומר, לפנות אליי, ואנחנו יכולים עם אורן, עם נציגיכם במליאה של הזה, להביא את זה, להציף את הדברים, העידונו, יש לנו שותפים גם בחברת המתנסים, יש לנו מה שנקרא הנהלה ציבורית, הכל פתוח, הכל בר שינוי, אנחנו לא נדון פה על המחירון, אף פעם לא דנו פה על המחירון, אף פעם בחיים לא דנו פה במליאת המועצה.
אני רוצה לדעת אם לתושבי משגב יש הנחה.
חד משמעית כן ומשמעותית, היא בגבולות העליונים של החוק, בגבולות העליונים של החוק, לפי הייעוץ המשפטי.
דני, לפני שנה וחצי או יותר קיימנו דיון משמעותי על העברת המועדון למרכז הקהילתי. אני חושב שמן הראוי שיהיה איזשהו אקט סוגר או מתנהג.
תראה, אתה קראת, אני מקבל את זה, אתה קראת את הפוסט שלי אגב של אתמול, לא?
לא את כולו.
אז תראה, אני שמח לבשר. ופה נמצאים פה, ואנחנו באמת, יש חקל, בחקל עשינו הימורים. קודם כל אנחנו אחרי שנתיים קורונה, שזה טלטל בוודאי את הבריכה, כן? היה אסור בכלל להשתמש בבריכה במשך חודשים, ולהתגבר על האובדן הכנסות. אנחנו אחרי אירוע, כן? אירוע טראומטי, אפשר לקרוא לזה, מבחינת הכלכלית, מבחינת הזרים המזומנים, מכל הבחינות. אגב, גם בתקציב המועצה, עם החוסר של תקציב מדינה וכו'. בתוך השנתיים האלו עשינו הימורים, בסדר? הימרנו בחקל. שינוי פעילות והקונספט של החקל, הימרנו במרכז הקהילתי, שינוי הדגשים וניסיון לאמץ את האסטרטגיה של אשכולות ושל פיזור ושל ביזור של הפעילויות וכו', הימרנו, זה הימור הרי, אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע על זה. הימרנו עוד דברים, הימרנו גם בקולחי משגב אגב, להיכנס להפעלת שירותי מים ביישובים הבדואים, זה חתיכת הימור הכי גדול ממה שאמרתי עד עכשיו, וגם הימרנו בבריכה שאנחנו נצליח לשדרג רק ב4 מיליון שקל כסף ציבור את הבריכה, להביא אותו למשהו איכותי שמחזיק את עצמו, בסדר? עכשיו בגדול ההימורים כרגע שציינתי אותם עבדו ברמה של הסגירה של דוחות 2021, עבדו, זאת אומרת מה שתכננו יצא יותר טוב, לא יותר גרוע, בסדר? בגדול, ובשביל זה הבאתי את הדוחות האלו בשביל שיציגו לכם. עכשיו נכון זה קשה, נכון זה לא מעמיק וזה שטחי לבוא ולהגיד את זה, נכון שכל רואה חשבון יכול לדבר שעה וחצי פה על כל מאזן של כל תאגיד, נכון. אבל בגדול, אני רוצה להגיד לכם, גם בתרדיון, וגם אגב, גם בפיתוח של תשתיות ביישובים, ההימורים הצליחו במובן הזה שלא נוצר שום חור, וגם הבריכה, בסדר? הבריכה היום, העודף שמייצר הבריכה, הוא מספיק בשביל גם לשרת את ההלוואה שנלקחה, גם לשרת את ההלוואה שנלקחה למועצה, כולל השינוי בארנונה, בגלל שזה לא עבר מחברה לעמותה. בסדר? אני לא רוצה, זה מאות אלפי שקלים בשנה, מה שאמרתי עכשיו. וזה עבד. עכשיו אני חייב דוח מפורט.
אנחנו לא נפתח דיון, אבל זה לא, ההיבט הכספי הוא משמעותי, ואולי הוא עיקרי, הוא מהווה הבסיס של זה, אבל יש עוד היבטים של השירות, של דברים אחרים.
ברור.
ואני חושב שיש מקום, אחרי תהליך כזה משמעותי, לבוא ולעשות.
אני מסכים איתך.
בצורה מסודרת.
אגב, בואי שלי, אנחנו דיברנו פה על דיוני עומק ודיווחים קצרים, כל הניסיון הזה לבסט, הרי קובי דיבר על זה, כן? אין בעיה לייבש אתכם בסיפורים. אני לא רוצה לעשות את זה, אני רוצה את זה ענייני, רוצה לו את זה, אני מבין, אתה רוצה דיווח יותר מדויק על מה קרה בריחת, מגיע לך.
לא בריחה ספציפית, אלא כל המהלך.
כל אחד מהמהלכים, מה שאמרתי, אמרתי עכשיו הרבה מהלכים, כל אחד מהם, אנחנו נשאף לעשות את זה. בינתיים, אנחנו מה שנקרא לא ניתן, הזמן עובר, 221 נגמר, סקור, כבר מבוקר, וחוץ מהחקל, כל התאגשר התגידים כבר מבוקרים. אתם צריכים לראות את זה. אני, בוא נגיד, זה יומרני לדחוף את כל התאגידים בישיבת מליאה אחת, כשיש לנו עוד הדיון, אני מזכיר לכם, על ההשתתפות במאבק הציבורי עם לשם ועם תלאל, עם ג'וליס. חבר'ה, יש לנו מה לדבר היום, שזה באמת צריך את האינפוט שלכם. ואל תברחו, זה קשה. תרגישו, אתם מרגישים שאני כאילו בלחוץ בזמן, אבל בכל אופן, הוצאנו סדר היום, ביקשו מעל סדר היום להביא את הדברים, הבאנו. בסדר, הבאנו. האינפורמציה נמסרה מפי הסוס. אז ברשותכם, על הפרוטוקול הקודם, לא קיבלנו הערות, או ככל שקיבלנו הערות הם הוטמעו, אני אפילו לא יודע. יש מישהו שמתנגד לאישור הפרוטוקול הקודם? אם לא, נראה אותו כמאושר.
לא, צריך לעשות
הצבעה בבקשה. לא צריך, אישור פרוטוקול לא חייב.
קובי?
רוצה להעיף אותה?
לא צריך.
אם אין מתנגדים.
אם אין מתנגדים,
אני לא מאמין.
מה היא הייתה אומרת אחרת?
מבנה ארגוני. יש לנו כמה שינויים קלים במבנה ארגוני. העיקר שבהם, אני אומר אותו עכשיו, שלא דרך הצ'אר, העיקר הוא שהנטייה שלנו, ואני דיווחתי לכם על זה בעבר, להעביר את כל הפיקוח, המערכת הפיקוח שיש לנו, הטובה ושלא לומר אימתנית של הוועדה לתכנון ובנייה, להעביר שם גם את הפיקוח של שטחים פתוחים, פיקוח של איכות סביבה, פיקוח של רישוי עסקים וכו', בגדול לא צלחה, ואנחנו חוזרים בנו. על פי העיקרון של מותר לטעות ואסור לטעות פעמיים את אותה טעות, ועל פי העיקרון שלא נותנים טוב, אני לא רוצה לדבר על דברים שמשמעים. בגדול, אם אתה רוצה כלב ראייה, אתה לא לוקח דוברמן, בגדול. אבל לא משנה, העסק הזה לא הוכיח את עצמו, ואנחנו משנים את המבנה ארגוני חזרה, מעבירים חזרה את הרישוי עסקים ואת הפיקוח לשטחים הפתוחים, לאיכות סביבה ולביטחון, איפה שהם למעשה היו. אנחנו מייצרים מערכת שהיא יותר שירותית, נקרא לזה, כלפי התושבים, בנושא של רישוי עסקים ואכיפה בשטחים פתוחים ושמירה על השטחים הפתוחים, והיא נשארת מאוד מאוד מקצועית בעניין של הפיקוח של הבנייה. זה השינוי העיקרי, אבל ניתן למירב שהיא...
לא, מאוד...
תראי, מה השתנה?
מה שהשתנה לנו זה החלק הזה שדני דיבר עליו. הנושא הנוסף, כשזה עבר לכאן, אנחנו עושים חלוקה בין הביטחון לבין
זה.
הדבר הנוסף שהוספנו, איפה זה? מינורי לחלוטין, אבל מאוד משמעותי. קצין בטיחות בתעבורה, חלק מבחינת החוק, אנחנו מחויבים שהוא יהיה מוגדר בתוך ה... לדעתי, הוא פשוט נעלם לנו מהפריים של ה... של העץ הארגוני, אז אנחנו פשוט הוספנו אותו, כי כשסיים עכשיו מנהל התעבורה והכנסנו אחד חדש, בדקנו פה וראינו שהוא בכלל לא מופיע, אבל הוא תמיד היה כאן. מאז ומעולם.
זה תפקיד סטטוטורי, קצין בטיחות בתעבורה, סטטוטורי, הוא גם כפוף למנכ"לית המועצה בסטטוטוריקה.
כן.
הוא לא כפוף למנהל התחבורה.
אני...
זה הנקודה.
כן, והוא יושב בתחבורה, ואני הצלתי את הסמכות שלי למנהל התחבורה דורון, אבל הוא עדיין מבחינה סטטוטורית נמצא כאן. רונן, יש לנו עוד איזה משהו ש...
כן, פיתוח כלכלי.
כן. אתה רוצה לדבר על זה?
כן. אנחנו כתוצאה מהדרישה נשנית וממושכת של הוועדה לפיתוח עסקי, אנחנו ביקשנו, קוראים לזה בשוק הפרטי, קוראים לזה אנליסט, אבל אנחנו ביקשנו... הצלחנו לשכנע את משאבי אנוש, את מנכ"לית המועצה ואת גזברית המועצה, להוסיף תקן פה של בדיקה כלכלית של העניינים. אגב, אפרופו הבריכה, זאת אומרת שיהיה לנו פה בן אדם, כלכלן, שבודק את התמחיר, בתוך הדברים, וגם את ההמחרה, בסופו של דבר ההמחרה, זה מה שדיברנו כרגע, זה המחירים של הזה ומה המטרה, אבל יכול לעשות לנו, יספק לנו ניתוחים כלכליים, גם אחורה, גם קדימה, הוא יישב באגף כספים במועצה, לא באחד התאגידים.
כולל מיצוי משאבים, נכון?
איך?
כולל מיצוי משאבים, זה לא...
זה ככה, זה הולך משרה מלאה, זה חצי משרה כלכלי, אם אני זוכר נכון, וחצי משרה זה קולות קוראים. יש לנו חצי משרה, זה גיוס כספים ממשלה, הכוונה, לא גיוס כספים פורמים. מעקב אחר הגיוס כספים של הממשלה, שמצאנו שגם בזה צריך לשבת קצת יותר, שניהם ביחד השלים לנו משרה, ואנחנו מחפשים את הגאון המתאים.
אנחנו פשוט יכולים לצאת למשרה, רק אחרי שיש אישור מליאה למבנה ארגוני, שמשרד הפנים שוב מאשר אותו, ואז יצאים
למחרת. הצרכי.
לא, אנחנו, יש לנו, אנחנו פה, זה ההיילייטס, אנחנו לא יכולים במבנה ארגוני כזה גדול לאשר כל משרה קטנה שיש לנו, זה לא תקן חדש.
לא, זה לא במליאה, זה לא מצומצמת, זה משרות. בדרך כלל, אם אנחנו לוקחים נגיד עוד פקח או עוד משהו, אנחנו לא מביאים את זה פה, כמה פקחים.
כן, ממש לא, אנחנו צריכים לעמוד בתקן של משרד הפנים, מביאים למליאה רק מה שאנחנו צריכים לאשר במליאה.
שאלה. אם אין את הרציונל של הרישוי עסקים, למה שמירה על שטחים פתוחים?
כי אני אגיד לך, זו שאלה טובה, וזה מה שרציתי, זה היה שהכי כאב לי אגב, ואני רציתי את זה דווקא לנצל את ה... נקרא לזה את הדוברמן.
בדיוק.
כן, אני מבין, אבל זה דוברמן אחר, זה דוברמן אחר, זה הליך משפטי אחר, זה יותר קשור לביטחון ולסיור ומה שקורה.
יש לנו פקח שטחים פתוחים עכשיו?
יש לנו. הוא כפוף ללב ולעידן. ואנחנו, אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו בקרוב מאוד, יהיה לנו, אם כבר הוא שאל פה על הפיקוח בשטחים פתוחים. החלום שלי מתחילת העבודה פה, זה שיהיה לנו שיטור מועצתי עם רכבים ועם תקנים, שבעה תקנים. לצערי, לא נכנסנו לפיילוט הזה של המועצות האזוריות, היינו אצל השר ביטחון, יהיה לנו. אני מקווה שעוד השנה יהיה לנו. בסדר, עידן, המנהל של הזה, ואז יהיה שם, ואז זה המקום שם. זאת התשובה האמיתית. אני מבקש לאשר את המבנה הארגוני, את השינויים הקלים והמינורים שעשינו במבנה הארגוני. מי בעד לאשר את המבנה הארגוני? יש מישהו נגד? נישור המבנה הארגוני, השינוי.
אנחנו מוסיפים כוח אדם או שלא מוסיפים כוח אדם?
בנטו, נדמה לי שמוסיפים...
רגע, לא, לא, סליחה. אני לא כל כך רוצה את זה לפרוטוקול, אני מוכנה לענות לך באופן אישי, כי מדובר פה על מישהו, וכנראה אנחנו נחליף פה איזה פרסונה ב-50% כמובן, הוא עוד לא יודע, אנחנו...
בגדול לא, בסדר, בגדול לא. לא, לא, היא צודקת, היא צודקת.
הוא שאל אם אנחנו מוסיפים תקן חדש, כן, מוסיפים תקן חדש, אבל חוסכים בתקן אחר. פרטים, אם אתה רוצה, באופן.
טוב, התשובה היא לא. מי בעד לאשר את השינויים המינורים האלו, בכל אופן שלנו זה, של העברה של הפיקוח וכו'. מישהו נגד? אף אחד לא נגד. מינוי מנהל את אגף הרווחה.
מתי יהיה איש יחסי ציבור למועצה?
כן. זה עדיין בחוסר תקן.
ביום כינון המועצה.
כן.
אז אנחנו
הולכים
על
יחס,
אתה לא רוצה
לדבר? איך?
אנחנו הולכים על יחס כרגע, אתה לא רוצה לדבר?
לא קרה, נוהל יועצים, עניינים, אנחנו
אז מלידים, אנחנו בעיצומו של תהליך, כן. כדי שתהיו רגועים, אנחנו כרגע באיסוף של חומר בנוהל יועצים, אנחנו עובדים על פי הסדר ועל פי החוק, וברגע שזה יסתיים והוועדה תקבע מי הבן אדם שייכנס ליחד, אנחנו נתחיל לעבוד איתו, ובתקווה התפרץ לדלת פתוחה, שבסוף השבוע הזה או מחר זה יתחיל להיסגר. אנחנו עמלים על זה כבר כמה
כן. יש לנו ככה, יש לנו מנהלת אגף רווחה חדשה, ואם היא נמצאת פה? לא.
לא, קוראים לה יעל עומר, והיא זכתה במכרז פנימי.
במכרז היא תושבת, שוב, מורשת, תושבת המועצה, והיא עובדת כבר כמה שנים באגף.
היא הייתה ראש צוות של שרון סודרי באגף.
הבקשה שלנו היא לתת לה למלות את כל התפקידים הסטטוטוריים, וזה תפקידים סטטוטוריים שבאחריות מלאה לאשר אותם, שהיו לקודמת. שהם. שהם.
לא, אין את זה בשקט.
שהם. ממונה ואחראית על הטרדות מיניות במקום העבודה.
ככה זה נקרא.
חברת הוועדה האסטרטגית לרב דוריות ולגיל השלישי. יועצת לאזרחים ותיקים. זה תפקיד סטטוטורי, יועצת לאזרחים ותיקים. חברת הוועדה למאבק בנגע הסמים וחברה בוועדה למיגור האלימות. בסדר? זה כל התפקידים שבתוקף תפקידה הייתה שרון במועצה, וזה תפקידים שכולם דורשים את אישור המליאה. אנחנו לא שינינו כלום, אנחנו לא שינינו את הבן אדם. מה?
אנחנו עושים העבודה
שלו, במקרים כאלה.
אנחנו עושים השוטף.
חוץ מהשוטף.
חוץ ממה שיוסף, כן.
אגף רווחה, אגב, אני רוצה להגיד לכם. אני רוצה להגיד לכם, אגף רווחה זה אגף השני הכי גדול פה. אגף רווחה זה אגף השני הכי גדול פה. הוא אגף הכי גדול בתקנים, יותר מהחינוך אפילו. כי החינוך, רוב התקנים הם לא של משרד החינוך, בסדר? הוא האגף הכי גדול פה במועצה, התקציב השני הכי גדול אחרי חינוך, זה אגף גדול, אגף שעוסק בדברים רגישים מאוד, לפעמים מאוד מאוד, וזה פה מבטא כל מיני דברים נורא חשובים, גם כל הרשימה שהדגמתי כמובן זה רשימה קריטית, אבל אנחנו עובדים עם מנהלת אגף אחת, גם קודם אגב, שעשתה מילאת התפקידים האלו, אנחנו כרגע הכנסנו אותה ואנחנו צריכים לאשר את הדברים האלו. עם הזמן אנחנו יכולים להחליט שאנחנו מחלקים או משנים את זה, זה יבוא לפה לשינוי מבנה ארגוני, כמו שדיברנו בכספים. אבל כרגע אנחנו אומרים אחד על אחד. מי בעד לאשר את זה? את הבקשה שלי.
שאלה אם היא בעד.
מישהו נגד? אין לה ברירה. מישהו נגד? מישהו נגד? לא. יש לנו אישור פטור למוסד מתנדב. זה אני לא זוכר בדיוק מה זה, אתה רוצה להסביר? מי זה? מי זה?
לימור,
לימור, סליחה.
כן, זה הסניף של בית חב"ד שיושב...
אה, חב"ד?
מה?
אוי, אוי,
אוי. עכשיו נהיה זה גלריה. אני כל שלוש שנים צריך לחדש לו את הפטור, הוא הגיש, הוא עומד בקריטריונים, ועמד הנחות אישרה. אתה צריך אישור מליאה...
אני אקח, בית חב"ד, יש פה יהודי... מה שנקרא שנוי במחלוקת בקהילה שלנו, שהוא מנהל פה בית חב"ד או שליח חב"ד, והוא סוחר איזה חתיכת קרוון די מצ'וקמק ליד הגלריה המקסיקנית. הוא קיבל לפני שלוש שנים אצלנו פטור מארנונה בגלל שהוא מוסד מתנדב, כמו כל בתי החב"ד בכל הארץ. העניין, כמו שאמרתי, הוא כן שנוי במחלוקת, הוא לא שנוי במחלוקת. אני, מה שנקרא, מעדיף שאנחנו לא נפתח על זה דיון, אלא מי שנראה לו שחב"ד זה ארגון פוליטי, ארגון לא רצוי, ארגון זה שיצביע נגד מצידי, אנחנו נראה מה נעשה וזה הכל. אני לא רוצה להתחיל באמת לבזבז את הישיבה על העמדות של הציבור כלפי חב"ד או כלפי זה. אני בעד על הקרוון הזה לפתור אותו מארנונה, זה לא האישיו הרי. כן, יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל אני לא רוצה, לא ראה לנכון שזה המקום. ואנחנו חייבים להצביע, אנחנו יכולים להגיד כן, יכולים להגיד לא. אז תגידו מה שאתם רוצים, העיקר תגיד.
דני, סליחה, כן. לפני שאני מצביע, אני רק רוצה לדעת אם משהו משלמים ארנונה.
לא.
לא, תשובה לא. משהו לא משלמים. אגב, כל מי שזכאי לפטור לפי התקנות וזה, ומגיש לנו בדרך כלל מקבל, כולל חב"ד. חב"ד זה דווקא מקרה קיצון. מי בעד לאשר? האם יש מישהו נגד? רוצה לפרוטוקול, אף אחד לא נגד?
אני רוצה להגיד מילה, אבל לא נגד.
מי אתה רוצה להכניס?
המועצה מוציאה מספר תדר רשמי, רצוי שיהיה לוגו של המועצה למעלה, ועדת הנחות, משהו. זה כזה מסמך שעדיף לא להגיש
אותו
לאף אחד.
למה?
אין לו כותרת. אין לו כותרת.
לא,
לא, לא.
ההערה מתקבלת.
התקבלה
באהבה. עכשיו הגענו לקטע של לימור. יש לנו ככה, אני חוזר רגע, אני נורא מתנצל לרואי חשבון. יש לנו שני סעיפים פה של לימור, זה תברים ועדכון תקציב. אנחנו מוכנים לעדכון תקציב הראשון של 2022, ועד הכספים כבר אישרה אותה, בסדר? והיא מינורית, אגב זה עדכון מינורי, נקרא התאמה. לימור עכשיו תציג את התברים ואת עדכון התקציב, ואז אנחנו ניגש לתאגידים שאנחנו רוצים להציג בקצרה מאוד את הדוחות הכספיים שלהם, ולהגיע אחר כך לקטע של התמיכה במאבקים ציבוריים. אז בבקשה, לימור.
התברים, אין לך במה, חוץ מההרשאות ממשלה, אולם ספורט בלבון, נגמר המכרז, ואנחנו יוצאים לביצוע. בינתיים חסר לנו 781 אלף שקל בשביל לצאת לביצוע עם כל התקציב. אנחנו נדע לגייס גם את הכסף הזה. אז בינתיים מימון ביניים, הקרן למקורות חד פעמים, זה הדבר היחיד שהוא לא מהרשאות מדינה. גם ככה ייקח עוד זמן התהליך של הבנייה.
אבל אם זה נכון לקרוא לזה אולם ספורט, זה הרבה יותר, זה גם מרכז תרבות וכו'.
אני קראת תמר בשם הרשמי שלו, כן. קראו לו בהתחלה, כן.
גם בגיוס,
איפה
קובי הלך?
אתם פריפריה?
מה? 11.5 מיליון שקל בלבון.
זה היה צריך להיות 15 וצמצמנו.
לא, זה היה 8.
לא, זה היה 8.5.
בכל זאת זה בסדר.
היה להם זיכרון קצר, אל תפריע.
יופי, תמשיך, זה בהצלחה, זה מאוד חשוב.
לא לזכור, לא לזכור.
לא
שונה.
זה חשוב, שיהיה אצל כולם לחיים. זה גם מאוד חשוב.
טוב,
תחשב יעשו,
לא חושב ביחד.
גם לכמון, חושב לשם, גם לשם. שייך לו בזה.
למועצה.
המרכז הקהילתי.
מי שמתחזק את כל האולמות.
לא, הם שאלו מי תחזק את האולמות.
מי שמתחזק אצלי משהו.
הנה יושב
בחולים. מה חסר לך, מנה?
חסר לי כלום, כן.
אתה יודע איך הוא מוציא רשימה? את שלי, היא שאלה, זה
צריך
לאפשר את הבא.
גם את האיכון.
תגיד לי את האיכון. בגדול, אנחנו בדרך כלל בשלב הזה של השנה עושים עדכון ראשון עם תחזיות של עדכוני שכר, עדכוני ארנונה, מה שאנחנו כבר יודעים, עדכוני חינוך היו מהותיים. פרק הרווחה, עדכנו אותו לפי הביצוע שהיה ב-2021, כי כרגע לא היה מעודכן לפי זה. הדברים המהותיים שהיו כאן, נלך פה למטה, הדברים, יש עדכון של תחזית הלוואות, וזה שאלה אותי יהודית קודם, אני אחסוך לך את השאלה. יש לנו הלוואה שנוספה בשנת 2021, שלקחנו לקראת סוף שנה 4 מיליון שקל של שדרוג תאורת לד, אז היא כבר מעודכנת כאן, וגם הלוואות שלקחנו מהקרן ממקורות חד פעמיים, גם לאיזון התקציב, הן גם נכנסות פה בתחזית. מעבר לזה, עדכון הרווחה אנחנו רואים, עדכון של הגמלאים, עדכון משמעותי בחינוך המיוחד, גם של ההסעות וגם של המלוות והסייעות. מהצד השני, יש לנו עדכון מאוד משמעותי בהכנסות ארנונה, שזה מבוסס על הביצוע שהיה לנו ב-2021, וגם הביצוע של 4 חודשים ראשונים השנה, וזה עדיין בלי תחזיות של דברים נוספים, של תוספות, אם זה מחצבות, אם זה משרד הביטחון. בשביל השמרנות לא הכנסנו כלום. בגדול התקציב מאוזן, למעט 270 אלף שקל, שבגלל שיש גידול בגמלאים, איזנו את זה באמצעות קרן שנקראת קרן למימון פנסיה תקציבית, שזה גם כספים שמשכנו מאותה קרן שהעובדים מפרישים אליה 2%. זה העדכון. העדכון הנוסף יהיה לקראת סוף שנה.
לחינוך המיוחד אנחנו מקבלים החזרים ממשרד
הרווחה. מקבלים, אבל לא מספיק, הוא עולה לנו הרבה מאוד
מכספי המחוזה.
כן, כן. אגב, אני לא אמרתי קודם על מרווחה, זה לא כאן המקום, כי זה עדכון בסך הכל מינורי על התקציב של 250. זאת אומרת, זה לא, הדרמה היא לא פה בעדכון.
בגלל שיש לך גידול בארנונות.
נכון, ברור, ברור. רוב הארנונה זה בכלל רפאל, מה אתם מדברים? תכף נדבר על זה, אבל לא בשנה. לא, לא פה. רגע, רגע, רגע. אבל כן חשוב להגיד, אתם בוודאי, מי שבוועדת כספים יודע, וחשוב לזכור את זה, שהשיטה, הדבר שאנחנו מנהלים אותו, הוא בנוי כך, שכשהם מתקצבים בית ספר לחינוך חובה, הם מתקצבים אותו בחסר, בוודאי במגזר היהודי, הבדואי פחות. כשהם מתקצבים שירותי רווחה שהם שירותים סטטוטוריים, מה שנקרא entitlement, שאנחנו חייבים, נולד ילד חירש לא עלינו, חייבים להסיע אותו לבית ספר לחירשים, הם מתקצבים את זה ב-100 שקל וזה עולה 300 שקל. ככה זה עובד. בכלל כל שירותי הרווחה הם בבסיס בנויים על 75%. זאת אומרת, ככל שיש לנו עומס רווחה יותר גדול, אז יש לנו פחות כסף שפיל בשביל להחליט מה לעשות איתו. כי 25% זה לא שואלים אותנו אם אנחנו רוצים או לא. אומרים לו, אתה חייב לעשות את השירות הזה והזה, 25%. 25% מדובר על 6-7 מיליון שקל, רק זה. גם ההצעות האלו זה כמה מיליוני שקלים. זאת אומרת, יש פה תיקים שאנחנו רואים. מצד שני, יש לנו מענק איזון. יש לנו, זאת אומרת, אנחנו לא מאוזנים בעיקרון. אנחנו לא רשות, אנחנו רשות יציבה, אנחנו לא רשות איתנה במובן הזה שיש לנו מקורות ארנונה מעבר לצרכים הסטטוטוריים. אז אנחנו מתנהלים, מה שנקרא בשמרנות, אבל לא כאן המקום. אני מבקש לאשר את התברי ואת התקציב, זה לא דברים מג'וריים. ומי בעד? מישהו נגד? אתה נגד?
אני נגד.
זכותך.
אבל אני קורא את הדוחות.
טוב, אנחנו עכשיו, תודה, אנחנו עכשיו נלך לדוחות לפי הסדר של רואי חשבון. אני כמובן אגיד מילה על כל אחד מהתאגידים. אנחנו נתחיל לפי הסדר פה, דוחות הכספיים של המועצה עצמה.
ביקשו בר לב להיות ראשונים.
איך? ביקש בר לב להיות ראשון?
כן.
איתנו להיות ראשון? אה? בבקשה. לא, באו פה בסדר. היהודי הזה. תדעו לכם, תקשיבו. דיברנו קודם על הימורים. אני מעורב, אגב, גם בכולכם משגב, אני מעורב הרבה שנים בהימור של ההימור המבני של ההקמה שלו, אבל באזור תעשייה בר לב אני גם, מה שנקרא, מאוד מעורב הרבה שנים. דיברנו על ארנונה, זה שם. כן, זאת אומרת, האזור תעשייה בר לב זה הצלחה, אפילו שזה היה מוטל בספק, הקצב של הפיתוח של ההייטק שם הוא גם הצלחה, זאת אומרת, מסתבר יותר ויותר כהצלחה. היה שם מנכ״ל ותיק שליווה את כל ההתפתחות של הדבר הזה, פרש לגמלאות, גויס מנכ״ל חדש, אני זוכה לראות אותו פעם ראשונה. תציג את הסיפור הכללי של הזה, אין לנו באמת להיכנס לדקויות וזה, נגיד מה קורה שם, כמה מעבירים, איך, למה.
וגם קצת.
שיציג את זה.
כן,
אני
בא
לחשוב.
השם זה אביר סבן. אני בא מתחום הבנקאות, הייתי בהנהלת הבינלאומי, בסוף הדרך. זה היום השני של השבוע השלישי, אז אנחנו לומדים ביחד את ה...
אני אומר את הסופר, אה?
את הכן.
ומותר
לבוא סופרים
ימים.
סליחה?
שלום
לבור,
סופרים ימים
אמר. כן, לא, שנעמיד את הדברים, אני איתי נמצאת
מפיץ'.
איתי נמצאת מפיץ' עם הכספים, ואני אעבור לדוחות. אנחנו, רונן, זה לא במתכון של המצגת.
זה בכלל...
לא, זה לא, זה לא
יהיה. תגלו.
אוקיי, טוב, בסדר. גם דרך. רואה החשבון לא צירף את החוות דעת, אבל החוות דעת של המאזן היא חוות דעת נקייה, כוללת 3 פסקאות, שזה אומר שאין משהו דרמטי, מהותי, שמאיים על... פעילות החברה והמשך העסקי שלה. הכנסות, יש גידול של 19%. בגדול מדובר בגידול של 1,700,000 שקל, שברובו מיוחס לפיתוח תשתיות וגידול בצריכת מים. אז אתם רואים פה 1,700,000 זה הסכום, 1,740,000, 1,100,000 זה תוספת לתקציב להכנסות כתוצאה מפיתוח תשתיות, ועוד 500,000 שקל כתוצאה מצריכת מים בעיקר. הגידול השלישי זה הוצאות שמירה, הכנסות משירותי שמירה שאנחנו נותנים בפארק. אני רוצה...
פיתוח תשתיות זה מה שמסכים יותר?
לא, לא, פיתוח תשתיות. זה ברגע שאתה מקבל מגרש ומפתח אותו, או שאתה מפתח שטחים ציבוריים, זה הסכום הזה. מנגד, כנגד ההכנסות, אנחנו תמיד נראה הוצאה. זאת אומרת, קודם יש הוצאה ואחר כך אנחנו זוקפים את זה להכנסה. בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על גידול של 2,700,000, שזה מביא אותנו, אגב, אתם רואים, ה-9.5 מיליון האלה, זה בעצם, הגידול שם, הוא נובע גם כן מהכנסות, מהוצאות של הפיתוח. הרווח התפעולי הוא 1.5 מיליון, כשהשלב הבא זה הוצאות הנהלה וכלליות, זה גם מתחלק לשלושה סעיפים עיקריים, שזה שכר, הוצאות משרדיות ושכירות. זה מביא אותנו לרווח או לרווח תפעולי של 22,000 שקל. יש כאן איזו הוצאה קטנה באופן יחסי של מימון, שזה תוספת של הפרשי הצמדה לשטרי הון שהחברה הנפיקה.
אני ברשותך, מה שנקרא, כיוון שאנחנו זה, חשוב לי להגיד, וזה יגיע גם בתרדיון, אנחנו שותפים שם עם עוד 3 רשויות באזור תעשייה ברלב, אנחנו 25%. אנחנו מועצה אזורית משגב 25%. היינו 33%, אנחנו כרמיאל ומטה אשר. המקום נמצא בשטח שלנו ושל מטה אשר בחלקים. כרמיאל מההתחלה הייתה שותפה יחד איתנו בפיתוח של הדבר הזה ובפיתוח והניהול והאכלוס של הדבר הזה בכל. הכנסנו גם שותפות את 3 העיריות שהן היו פעם עיריית אל שגור, את הרשויות הערביות, מג'ל קרום, דיר אל אסד ובאן. זה 3 רשויות שהן בעצם רשות אחת בגודל שלהן, הן ביחד, כמונו בערך, לא כמו כרמיאל, כרמיאל היא הגדולה, כמונו או כמו מטה אשר, 30,000, מבחינת תושבים. כשהכנסנו אותם, לקחנו בחשבון שאנחנו יכולים לרדת בהכנסות מארנונה, זה לא מופיע פה במאזן בכלל ארנונה. זה מופיע אצלנו במאזן, תכף נראה את זה. היינו רגילים שם, זה היה בעלייה, התחלנו 1,000,000, 2,000,000, הגענו ל-4, 5, בין 4 ל-5, הכנסנו שותף נוסף, וזה נשאר 4, 5, לקח שנה, שנתיים, עם הקורונה, ימינה, שמאלה, אנחנו לא ירדנו. בסדר, מבחינתנו, הכנסנו שותף נוסף, לא ירדנו, ואנחנו בעלייה. עכשיו, השותף הנוסף הזה מגביא ערך מוסף, מעבר לשאלה של השיתוף פעולה האזורי וכו', גם בזה שאנחנו בהליך ההרחבה, המקום שהיה אפשר להרחיב את האזור התעשייה הזה, זה צפונה, בכיוון שטחים פרטיים, בעיקר של מג'ד אל כרום, והשותפות הזאת עם הרשויות הערביות, אנחנו מציעים מהנחה שזה יצייע לנו ותן לנו רוח לפתח את זה, זה גם כן פריצת דרך, מבחינת אזורי תעשייה, איך נקרא לזה, בין עירוניים, באדמות פרטיות בחברה הערבית, זה גם פריצת דרך, אנחנו עוד לפני זה, וזה באמת המשימה העיקרית. אני אומר את כל זה שלאו דווקא קשור למאזן. המאזן, מה הוא מוכיח? שבניגוד זה, אגב, היה לנו מצב בתרדיון שזה לא היה ככה. העסק יציב, גם מבחינת ההוצאות שוטפות, מצליחים לקבות בדמי ניהול ובהתקשרות עם היישוב, מה שנקרא, הוא מאוזן. הוא מאוזן גם מבחינת תשתיות. בסדר, מה שאנחנו קוראים ביישובים, לא משנה, קרן פיתוח, הון האגודה וכו'. הוא מאוזן, הוא מאוזן מבחינת תשתיות, הוא מאוזן מבחינת שוטף, הוא מאוזן מכל הבחינות, והוא משיא לנו רווח בצורת הגדלת ארנונה וקידום עסקי. זה אני אומר את זה בשביל ככה לקטמת בעיקר ולא באיזה 11,000 שקל. כן.
זה דבר מאוד מעניין. אני בתור מיופה, בתור יישוב, שיש לו שטחי תעסוקה, בדיוק מוכיח שאם המועצה לא תעביר את הארנונה ליישובים, ליישובים יש כמעט אפס אינטרס לפתח שטחי תעסוקה.
אנחנו מטפלים בזה, אתה יודע שם.
זה בדיוק מה שזה מראה. יש הרבה
שאלות למנכ״ל, בוא נגיד, לפני שאנחנו עוברים לתאגיד הבא, כי יש לנו הרבה תאגידים, אני לא רוצה
פשוט. אני רק אגיד שבשנת 2020, עכשיו, אנחנו לקראת, דני הזכיר את הפיתוח העתידי, שזה מתחם 3 של הפארק. אנחנו השנה, עכשיו, אמורים להתחיל שיווק של מתחם 5, מי שמכיר את ברלב, זה המנחס, אנחנו מדברים על 130 דונם, בערך 20 מגרשים, ואז אני מקווה ששנה הבאה נצא עם מה שיש היום נצליח להראות הכנסות יותר גדולות גם למודי מסגר.
גם העולם, אנחנו בעלייה.
בהצלחה,
גם מתחם ההייטק.
למי שהיה מוטרד אגב, מתחם ההייטק, אתם יודעים, זה ארבע בניינים, אתם מכירים?
כן, כן.
יהודית. הראל. אתם יודעים, Spiral Solutions נמצא בעצם ברבע ממתחם ההייטק של בר-לב. יש לנו ויכוח אגב גדול עם התכנון המחוזי, עם הייטק בכלל צריך להיות באזור תעשייה, אבל עזבו את השאלה הזאת. יש לנו מתחם הייטק בפורץ דרך, נקרא לזה באזור תעשייה בר-לב, שזה גם כביש 6, הולך להגיע לשם, הרכבת כבר שם, זה מקום טוב. והבניין הזה שפחדנו שהוא יתקע לכמה שנים הוא השתחרר, זאת אומרת הם עכשיו כבר עובדים על השלישי מתוך ארבע, זה כבר לקראת 75% מימוש מלא, וזה המון, זה מאות אלפי מטרים, זה דבר גדול. תאגיד הבא, עכשיו הוא ביקש ראשון, אז עכשיו אנחנו לפני התאגידי בת, אנחנו ניתן את המועצה עצמה. אלון, עורך חשבון מבקר של המועצה, גמרנו לעשות ביקורת, בבקשה.
ערב טוב.
בקצרה.
יכולה להפיל אותה?
תביא ערך שנוח לך. תביא ערך שנוח
לך. לא, להפיל אותה.
מה? להפיל אותה. זה לא מצג את זה ב-PDF. פשוט לעלות ולרדת.
ערב טוב. אני אתן סקירה על המצב הכספי של המועצה, על התקציב. במועצה יש קרנות, קרן עבודות פיתוח ועודפי תב"רים. ביחד יש כאן כ-80 מיליון שקלים, סליחה, 70 מיליון שקלים. כל הכסף מיועד, סבוע, לטובת עבודות הפיתוח. עודפים מצטברים שהצטברו במהלך השנים, המועצה מעט להשתמש בזה, 2.2 מיליון שקלים. סכום שנחסך בקופה חיצונית לטובת תשלומי פנסיה, 1,300,000 שקלים. והשקעות שהשקיעה המועצה בחברות הבנות שלה, סכום מצטבר של כ-18 מיליון שקלים. אפשר לראות במאזן שאין בעיות תזרימיות למועצה, כל ההתחייבויות השוטפות מכוסות גם באמצעות יתרות קיימות שמונחו שוטף, זאת אומרת מזומנים או לא הרבה משרדי ממשלה שחייבים.
ואיפה הקרן הזאת הפלאית חד פעמית?
תכף אנחנו נראה את הכל. התקציב הרגיל הוא בעצם ינואר עד דצמבר, כל הפעולות השוטפות של בצעת המועצה. ההיקף בשנת 21, 264 מיליון שקלים, 500 אלף שקל עודף. תקציב מועצה בנוי בעיקרון מכסף לא צבוע ומכסף שהוא, או פעולות שהן צבועות. הכסף הלא צבוע זה בעצם שתי השורות הראשונות שמסתכמות בכ-105 מיליון שקלים, ארנונה ומענקים. הן משלמות את ההוצאות הקבועות של המועצה, שזה הוצאות המנהל והחזרי הלוואות, כ-13 מיליון שקלים. נשארנו כאן עם יתרה של כ-91 מיליון שקלים, שבעצם מאזנת פעולות של בצעת המועצה, שאין בהן מספיק מקורות לעומת העלויות שלהן. שירותים מקומיים של שירותי שדה, שזה תברואה ושמירה והנדסה, ממומנות בהיקף של 31 מיליון שקלים. שירותים ממלכתיים, שזה בעיקר חינוך, אבל גם רווחה, שירותים נוספים, שהמדינה בעצם מעבירה אותם לרשויות, את תבצעי, אני אתן את ה-75%, ובמקרה הטוב אתה נותן 25%, בדרך כלל אתה מממן יותר. יש פה מימון של 47 מיליון שקל, זאת אומרת, כספי הארנונה והמענקים מממנים את אותן ההוצאות. השורה התחתונה, התשלומים והתקבולים הלא רגילים, שתכף נראה ממה זה מורכב. אפשר לראות גם השוואה של התקציב לעומת הביצוע והביצוע לשנה קודמת. שנת 2020, שנת קורונה, היקף 240 מיליון, לעומת 264 מיליון שקל בשנת 2021.
שזה שנת חצי קורונה, בכל זאת.
נכון. כאן אפשר לראות קצת חלוקה. חלוקת ההכנסות בתקציב, אפשר לראות שהשירותים הממלכתיים, תזכרו את המספר, 51%, בצד ההוצאות זה הרבה יותר.
שירותים ממלכתיים זה שירותי חובה.
שירותים של הממלכה נתנה, תעשי את ואני אתן את חלקי. המענקים מהווים בסך הכל 6%, המועצה היא די עצמאית, היא בעיקר נשענת על כספי הארנונה שמהווים כשליש מתקציב המועצה. שירותים מקומיים שעלותם כבדה, מהווים בסך הכל 6% מהתקבולים. אנחנו עכשיו עוברים לתב"רים. תברים, פעולות של... לא הולך, ניתן ב-75. פעולות, פרויקטים שהם תקציב רב-שנתי, דבר בדרך כלל עבודות פיתוח, מקורות יכולות להיות מקורות עצמיים או מקורות ממשלתיים. ההיקפים משתנים כי הפרויקטים משתנים ויש פרויקטים שהם יקרים ויש פרויקטים שהם קטנים יותר. שנת 2021 הייתה בסך הכל די דומה לשנת 20 מבחינת ההיקפים שלה. עבודות שבוצעו היקפם כ-65 מיליון שקלים. בשנת 21 התקבולים היו 68 מיליון שקלים. יש שנים, אגב, שמבוצעות יותר עבודות ומשתמשים בעודפים, ויש שנים שיש בהם עודפים שמשרתים את הפרויקטים בשנים הבאות. אפשר לראות שהמדינה מימנה 36 מיליון שקלים, 15 מיליון זה מקורות עצמיים, ככל ועוד של 6.5 מיליון שקלים, והקרן לעבודות פיתוח מימנה פה 11.5 מיליון שקלים. הפרויקטים, תכף נעבור לכאן, היקפם בסוף שנת 21, 333 מיליון בתשלומים, 373 מיליון בתקבולים. יש לנו עודפים, זאת אומרת, אפשר להבין מהמילה עודף, שלא המדינה פה מממנת, אלא מקורות עצמיים בעיקר שמממנים את הפרויקטים. יש פרויקטים שיש בהם עודפים, זאת אומרת, כספים שנכנסו ועדיין לא בוצעו, ויש תברים שמחכים לכסף. הנטו ביניהם 39 מיליון שקל, כשראינו את המאזן, ראינו שהכסף הזה קיים בקופה. עכשיו הקרן לעבודות פיתוח. קרן לעבודות פיתוח זה בעצם, קראו לזה איזשהו תבר שעוד לא החליטו מה לעשות איתו. זה סכומים של פיתוח שמחכים שהמליאה תחליט מה לעשות בהם. בתחילת 21 היתרה הייתה 36 מיליון שקלים, והיא קטנה ל-32 מיליון שקלים בסוף שנת 21. אפשר לראות פה בעצם שורות, כל אחת מהן יש לנו סט. בפיר השבחה, 9 מיליון שקלים היו בקופה, בסוף השנה, אחרי שנכנסו 8.5 מיליון, 7 מיליון יצאו, יש לנו כ-11 מיליון שקל, יש קרן למימון פנסיה תקציבית, וההיקף שלה כ-3.2 מיליון שקל, ומקורות עצמיים חד פעמיים, זו יתרה גדולה, 22 מיליון שקל, קטנה ל-17 מיליון שקל. זה כסף בעצם ששירת את התברים על פי ההחלטות של המליאה.
מה הקשר של הפנסיה התקציבית
למליאה? פנסיה תקציבית, סכום שהמועצה בעצם שריינה כחיסכון של עצמה לטובת תשלומי פנסיה בעתיד.
איך זה קשור לתבר?
זה קרן... אני אסביר. קרן, הקרן לעבודות פיתוח מוגדרת כקרנות בלתי מתוקצבות. קרנות בלתי מתוקצבות, זאת אומרת כסף שעדיין לא נכנס לתקציב. יש גם בתוך הקרן לעבודות פיתוח משפחה שנקראת קרן לטובת פנסיה. זה לא חייב להיות לעבודות פיזיות, אבל אפשר גם לעשות בתוך הקרן לעבודות פיתוח, לדוגמה, קרן למטרות חינוך. זאת אומרת, אתה מייעץ סכום מסוים לטובת תקציב עתידי. המועצה תקצבה סכום לטובת תשלומי פנסיה עתידי.
אני ברשותכם, יש פה נגיעה בשאלה שהיא בעצם יותר גדולה, ואני לא, ויתקנו אותי פה אם אני טועה, יש פה... אנשים שעבדו פה עד 97, כמו בכל המדינה, לא הפרישו להם בפנסיה נצברת ויש להם זכויות. בסדר? עד 97. מ-97 אין לאף אחד. בסדר? לא לי, לא למירב, לא לאף אחד, אף אחד שיתקבל פה לעבודה אחרי 97.
כסף שאתה חייב לאנשים?
מה זה כסף שאני חייב לשלם בפנסיה תקציבית? זה לא אני חייב לאנשים. זה לא אני חייב לאנשים. האנשים יש להם זכות לקבל אותה. הסידור עם משרד הפנים הוא. הסידור עם משרד הפנים, ופה תהיה. דרוש ריכוז, כי זה חתיכת זה. הסידור עם משרד הפנים ומשרד האוצר הוא שהעומס הפנסיה התקציבית משפיע על מענק האיזון אחד על אחד. זאת אומרת, עקרונית, זה לא אמור להשפיע על התקציב השוטף שלנו ועל ההחלטות שלנו כמליאה בכלל. הגירעון האקטוארי שנובעת כתוצאה מהפנסיה התקציבית, עומס הפנסיה התקציבית של אנשים שעבדו עד 97, וחלק שהמשיכו לעבוד אחרי זה עד עכשיו. אגב, אין הרבה. אנחנו כמועצה כמעט כלום, יחסית למועצות אחרות מבחינת עומס הפנסיה התקציבית. סך הכל עומס הפנסיה התקציבית, פעם אחרונה שאני בדקתי את זה, היה משהו כמו 80-90 מיליון שקל. אין לנו קרן של 80-90 מיליון שקל. אנחנו בדרך כלל, המדינה משלמת אחד על אחד ואין אפילו חוסר של שקל, בדרך כלל, הרבה פעמים, כן? אבל לפעמים, כן, יש איזה פלטה, איזה... משהו, מישהו שמגיע לו זכאות נוספת, אז אנחנו שמנו כמה מיליונים בצד כדי לחפר על הגישור הזה, אבל זה הכסף הקטן. הכסף הגדול זה מעמידים. אני אומר את זה כי זה חשוב.
עוד שאלה בבקשה. הקרן החד פעמית, אולי לימור, תמיד כאילו התפדנו שאם אנחנו מוציאים ממנה כסף, מצאנו, כאילו, אמרנו למלא אותה ממקורות אחרים.
היטל ההשפחה לא חוזר ליישובים?
חלף היטל ההשפחה חוזר ליישובים, היטל ההשפחה לאו דווקא. היטל ההשפחה יש גם למחצבות וכל מיני, זאת אומרת, זה לא רק הפיתוח של היישובים, וההפרש הוא, אתה יכול לחשב אותו פה, באחוזים.
אפשר לדעת בכמה הכנסות מארנונה עלו?
כן. אני אחזור אחורה לתקציב הרגיל. תקציב הרגיל בשנת 21 ההכנסות מארנונה הסתכמו ב-89 מיליון שקלים, בשנת 2020 הם היו כ-83 מיליון שקלים.
עכשיו זה היה בעיקר מאזורי תעשייה, אני מבינה.
לא, גם גבייה. תוספת נכסים. תוספת נכסים זה מכלול
הנכסים.
מגורים ושאינם מגורים.
מה עם ההכנסה
מארנונה מלשם הם כבר משלמים?
הם משלמים 5-6 מיליון שקל בשנה. כמה הם משלמים?
נכון להיום?
10.5
מיליון לשנה.
כמה?
10.5
מיליון
לשנה.
הנה, נפלו לך 5 מיליון שקל. לא, אני מעריך את זה בכסף.
רגע, דני, מתי חוגגים? אני זוכר שנכנסנו למליאה, זה היה 70 משך.
נכון.
נכון. חצי מגורים.
לא, תקשיבי. 90? אנחנו נותנים היתרי בנייה, אנשים בונים. יש אנשים שגם מרחיבים את הדירות.
זה מבלבל, זה ברוטו כולל הנחות. מה שאת רואה פה זה כולל הנחות.
אני רוצה לדעת אנחנו, כמו שאנחנו לא שולטים בעלייה בהכנסות, זה תלוי בשיווק ובר לב ובתרדיון, תלוי בוויכוחים המשפטיים שלנו עם רפאל או עם איזה מחצבה, וזה תלוי בכל מיני דברים. זה גם תלוי בכמה בתים בנו. כי בונים 100-200 בתים כל שנה. אם משווקים בכמה הם 200 מגרשים, על הבניהם, לא שילמו ארנונה. 30 שנה שהם בתוך המועצה. עכשיו התחילו לשלם. זה גם כן, זה משפיע. יש להם הנחות, יש להם עניינים וזה, אבל בכל אופן יש
להם.
עכשיו, לא, יש כל הסדרה, היא מביאה הגדלה של הכנסות. מה הבעיה? הבעיה שכל ילד חירש גם מביא לנו הוצאות, כמו שאמרתי קודם. וכל ילד לא חירש, סתם ילד במערכת החינוך מביא לנו הוצאות, וכל ילד זה, וכל דבר. אז אנחנו מרסים את זה, כן. אז אנחנו, יש לנו כמה תאגידים, אני רוצה להגיד מילה, כמו שאמרתי, על כל אחד אני אגיד מילה. חברים, אמרתי את זה גם בפתח. המועצה עברה טלטלה. היא עברה שנתיים ללא תקציב מדינה, בסדר? בלי כל מיני דברים תוספתיים, אי-ודאות, הנחה מזעזעת שניתנה על ידי משרד הפנים לארנונה לכל מיני אופנים. בעיית קביעה, בעיקר בבדואים, בחודשים הקשים ובתקופה הקשה. עברנו טלטלה של הכנסת שותף בבר לב, עברנו טלטלה במועצה, גם במערכות הבחירות וגם בארנונה עצמה, וגם בהוצאות נוספות שלנו בארנונה. היינו גם הוצאות, היינו צריכים להסיע ילדים בפחות יעילות, כן, לדוגמה, כי פיצלו את האוטובוסים, סתם לדוגמה. העסק הזה עבר בשלום, אני לא רוצה, לא ככה משנה על זה, אז זה עבר בשלום. זה עבר חלק מזה בגלל הגדלת הכנסות, חלק מזה בצמצום בהוצאות, חלק מזה בגלל, איך נקרא לזה, הקפדה שמרנית, וחלק מזל גם. כן, כן, כמו כל העולם, אגב, עם ארנונה, הרי לא ידענו לפני שנתיים מה הולך עם כל העולם לקרות. וגם הממשלה, בסופו של דבר, היטיבה איתן. הקמת הממשלה ואישור תקציב המדינה, היטיבה איתן. אמנם אנחנו נדפקים ביישובים היהודיים, חלק מהם בגלל הסוציו הגבוה, אבל ביישובים הערבים אנחנו קיבלנו תוספת יפה, ובגדול העסק יצא יותר טוב מה שהיה לפני כן. שאלות לרואי חשבון או שנעבור לתאגידים, כי התאגידים גם כן שם יש דרמה.
יש לי שאלה כללית.
כן.
לפי מה שאני זוכר בקורונה, המועצה יחסית לא פגעה בשירותים לתושב, למרות שלא... נוסף על הקורונה גם היה, אני מזכיר, לא היה ממשלה, זה ארבע דקות. זה שנתיים רצוף, ולא היה תקציבים, ולא... ויחסית לא נפגעו פה, או לא נפגעו בכלל, לא יחסית. אבל זה יחסית למועצות אחרות. כל הזמן אמרנו שאנחנו משתמשים בשומנים שהשאיר לנו הגזבר הקודם. אז אפשר לדעת מה אלה השומנים האלה, כמה מתוכם השתמשנו?
הוא אמר, תשע וחזרנו, והיא אמרה שאנחנו הולכים להחזיר.
לא, אני צריך לשמוע את זה ככה.
בבקשה.
אני רוצה ברשותך דווקא לענות לה, כי אתה נוגע בשאלה שהיא שאלה. פה אנחנו רואים את ההיקף הכספי הכולל של המועצה בשנת 2021, שהוא הסתכם בכ-320 מיליון שקלים. זה התקציב הרגיל והבלתי רגיל והקרן הזו. ופה אנחנו רואים את השורות התחתונות, שבעצם בעודפים, בתברים, היתרה גדלה. אמנם הקרן לעבודות פיתוח קטנה, אבל להזכירכם, 11.5 מיליון שקל יצאו מהקרן לעבוד הפיתוח ועברו לתברים. זאת אומרת שאם רוצים להסתכל על המכלול, אז בסך הכל המועצה סיימה את השנה הזאת בסדר. אמנם שנת הקורונה, ואני רוצה להתייחס כי אתה צבעת את זה בקורונה, שנת הקורונה הייתה שנה טובה בכל הרשויות המקומיות, מסיבה אחת פשוטה, שהחיים נעצרו והתקציבים נכנסו. היא הייתה שנה טובה, בהיבט הכספי היא הייתה שנה טובה. עוד שאלות? תודה רבה.
מי הבא בסדר?
זה לא מה שאתה שאלת.
לא, הוא ענה לי, זה לא מה שאני שמעתי כשהייתי
פה. רק עוד מילה אחת, פשוט רק להגיד תודה רבה לשני וללימור שמנהלות את אגף הכספים, ודוח כספי של שנת 21, להביא אותו לידיעת חברי המליאה בחודש מאי.
זה נכון.
מגיע לטובה, אני עושה את זה כי זה...
יש עוד הערה אגב, שאני פשוט שכחתי לומר אותה, אבל היא דרמטית גם כן. אנחנו נגיע, יש לנו עכשיו, אני מזכיר לכם, יש לנו עכשיו את המרכז הקהילתי, סיוון, עם עורך חשבון, יש לנו את המרחבים של הגיל השלישי, יש לנו את החברה הכלכלית וחברה לפיתוח תרדיון, יש לנו כל חיים מסגר, עדיין, כל אחד מהם את המאזן, את הסיכום 2021. אגף כספים, בתוך המאזן הזה, וזה לא היה כמובן בפירוט, אבל חשוב לי להגיד את זה לחברי המליאה, בתוך הקורונה, בתוך כל ההיוודאות הזאת, קיבלנו על עצמנו את הניהול הכספי של הוועדים הבדואים. זה עשרות מיליוני שקלים. לכאורה, הם תמיד היו מאוזנים, אני אומר לכאורה, כי הם לא, בסדר? וזה בעייתי, זה היה הימור גדול, וזה היה בעיקר, איך נקרא לזה? חתיכת חבילה שזרקנו על אגף כספים. כי אגף כספים היום מנהלים את התקציבים של הוועדים הבדואים עם כל הקשר עם הוועדים, עם כל הקשר של התקציב, עם כל וכו'. ובגדול הצלחנו להשתלט על זה, לעשות את זה. וזה מביא ברכה רבה לזה, זאת אומרת, מבחינת יעילות, מבחינת נוהל תקין, מבחינת מעקב, מבחינת, מכל הבחינות, כי ממילא אני יכול להגיד לכם שאני עוד ב-2020 נתבקשתי עוד ידי ארז ללכת לקמנה ולנסות להתלבש שם על ההריסות שהיו של הוועד המקומי בגלל הזה. כן, וזה לא יכול לקרות כשזה אצלנו. בסדר? אצלנו. כשזה מנוהל באגף הכספים זה כנראה לא יכול לקרות, כי אנחנו מצליחים לנהל את זה.
מספיק בקרה ובכוח והכל יתנהל
כראוי. זה הכי חשוב. יפה. עכשיו, המרכז הקהילתי, בבקשה. מי מציג את זה?
אני יכול רגע שתפנה שאני נכנסת? אני... ביחס כמו שאלתי קודם, לא קיבלתי תשובה. אנחנו נצטרך לקבל, אני חושב שאנחנו כמליאה צריכים לקבל תשובה לדעת מה קרה לנו בתקופה הזאת של הקורונה, מבחינת, נקרא לזה, השומנים שהיו בעבר. איפה אנחנו עומדים היום? והסיבה שהצבעתי קודם נגד בתקציב זה לדעתי, וזה לרונן וללימור, אנחנו צריכים לקבל החלטה שאנחנו צריכים מכל עודף תקציבי שנוצר לנו, כי עדכון בתקציב בא כתוצאה מזה, קיבלנו איזו הוגה נוספת ועכשיו חילקנו אותה. אני חושב שמכל עודף תקציבי שנוצר לנו, אנחנו צריכים להפריש נתח מסוים להחזיר את האיזון לאותן קרנות, כי אנחנו מבינים שבשעת צהרה נסתרף אותה.
אתה צודק אם יש עודף, אבל לא חילקנו פה שום דבר.
לא הייתה לי תחושה שכן חילקנו. ראיתי בהעלאת השכר.
במיוחד
דבר. לא, לא היה העלאת שכר, זה עדכונים של פרק השכר. ואני לא קובעת אם מעלים לעובדים סוציאליים או לפסיכולוגים או לאחרים.
לא,
לא
קובעת, אני יודע.
אמרת את כל.
לא פתחנו את הדיון על
המוקים. חברים, אנחנו, יש לנו עוד הרבה תאגידים, חברים, לפרוטוקול, אני מבקש, שם אורן ג'וליאן ובשם המליאה, יושב ראש ועד הכספים, שיכין איזשהו דיווח כללי על מה קרה עם הקרנות ויחסית לשנות הקורונה ושנות אי-הוודאות, בסדר בקרוב. בבקשה.
ערב טוב, קיבלתי משימה, דני החליט שרואה החשבון של התאגידים לא מגיעים, אז המנכ"לים מציגים, אז... תהיו סלחניים איתי, להציג דוחות כספים זה לא מה שאני עושה כל יום, אבל אני מאוד אשתדל. אני אגיד ככה שבאופן כללי, המרכז הקהילתי, קודם כל חוות הדעת של רואי החשבון היא חלקה, אין לו הסתייגויות, אין בעיות בדוחות הכספיים שלנו. אני אגיד שבהשוואה לשנת 20, והמילה קורונה נאמרה פה המון, בתקציב 21 המרכז הקהילתי היה מאוד 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 שמרן, ומאוד, אורן אתה מחייך ואני אתבלבל, מאוד שמרן ומאוד שמר הדברים. ומצד שני ניסו המון המון פעולות ברגע שניתן היה לחזור לפעילות, או כל פעם שקצת השתחרר סגר לנסות ולהיות יצירתיים ולהביא פעילות, ורואים את התוצאות של זה בתוך הדוחות הכספיים. יהיה מאוד קשה להשוות אחר כך ל-22, כי זאת תהיה שנה יותר מורכבת, אבל ככה חשוב היה לי לשים את זה ממש בבוליטים בשבילכם, כי אני לא חושבת שאפשר בחמש דקות להיכנס עמוק לתוך הדוחות הכספיים. אז מבחינת נכסים, יש עלייה משמעותית בנכסים של המרכז הקהילתי. חשוב להגיד שזה בגלל שלקחנו הלוואה באוקטובר להשקעות בתוך המועדון הכפרי. ניתן לראות שגם יש לנו גידול בחייבים, זה בעיקר נובע מיתרת כרטיסי אשראי. בעצם בשנה לפני כן לא היו פעולות בנובמבר-דצמבר, מכיוון שהיו סגרים. ב-2021 כן היה פעולות בנובמבר-דצמבר והיו יתרות חייבים, ולכן יש פה פער מאוד משמעותי. מבחינת הנכסים הבלתי מוחשיים, בסדר, רק אני אזכיר שאנחנו רושמים זיכיון לשימוש במועדון הכפרי, והוא מופחת לאורך 5 שנים בשנות ההסכם. אנחנו בשנה השנייה, ולכן אתם רואים פה את ההפחתה על סך 665,000 שקלים. מבחינת רכוש קבוע, שלא תהיה פה איזה קפיצה על הקפיצה, זה בעצם הנטו, זה הפער בין ככה השקעות שנעשו במועדון. בסוף 21 נעשו השקעות של 2.5 מיליון שקל. בהפחתה של הזיכיון נשאר פער של 713, זה עניין רישומי חשבונאי בלבד מהבחינה הזו, אבל היה לי חשוב ככה לשים תשומת הלב. מבחינת גידול בספקים וגידול בעובדים, שוב, נובמבר-דצמבר היו חודשים עם הרבה פעילות לעומת שנה קודמת, ולכן אנחנו רואים פה איזושהי ככה שוני מאוד מאוד גדול. מבחינת נכסים, אז שוב, יש פה רישום חשבונאי סביב המועדון הכפרי, אל מול נכסים שיועדו על ידי ההנהלה בעיקר לפיתוח האשכולות. אנחנו בהזדמנות נגיע ככה למליאה ונציג לאן אנחנו הולכים. ויש לנו 460 אלף שקל של נכסים נטו שמוגבלים, זה בעצם כספים שקיבלנו והם צבועים לפעילות עצמה. מבחינת ככה עיקרי הדוח, אפשר לראות גידול משמעותי בעצם בהכנסות של המרכז הקהילתי. שנייה, כדי שנבין ממה הן נובעות. פעם אחת, 2021 הייתה שנה טובה בגידול של 3 מיליון שקל במועדון הכפרי, בעצם הכנסות המועדון הכפרי. מעבר לזה יש עוד 3 מיליון שקל הכנסות נוספות שהן גדולות יותר מ-2020 של שאר הפעילויות. זאת אומרת שמבחינת פעילות והכנסות עצמיות יש פה גידול של כ-6 מיליון שקל. יש פה משרדי הממשלה פחות או יותר נשארו באותה רמת תקצוב, שוב, למרות שלא כל השנה הייתה פעילות, אבל כן, נשארו באותה רמת תקצוב. ובמועצה אנחנו רואים הורדה, קודם כל היו פה הרבה דיונים, המליאה מכירה את ההורדה בתמיכה במרכז הקהילתי, ומעבר לזה שאר הסכום, עוד איזה 500,000 שקל, זה בעקבות מעבר הקייטנות, בוצעו פה בשנה שעברה ולא במרכז הקהילתי, ולכן יש פה פער של בערך 1.5 מיליון שקל. אתה רצית להגיד את זה?
לא, אני גם
רוצה
לקצר.
אני מקצרת, מבחינת הגידול בהוצאות זה בהתאמה, אני רק אסב את תשומת הלב שיש פה עלייה בנטו אחרי בהוצאות מימון, זה בעיקר בגלל סליקה, זה מראה באמת שהייתה העלייה בפעילות ויש יותר סליקה. המרכז הקהילתי סיים בעודף של 60,000 שקל. אני ארוץ על עמותת הספורט שהיא בעצם, מה? מי?
רגע, כן, יש לי שאלה. אני יודע שזו שאלת שורה תחתונה, אבל אם לא הייתה קורונה, היה מסתיים העודף בעודף כזה?
אני מאמינה שהיה בעודף קצת יותר גדול. כן, יותר גדול. היה מאוד קשה להחזיר את הילדים לחוגים. לא היו חוגים, שילמת עדיין שכר. דרך אגב, זה ב-2020, נכון, ב-2021 היו חוגים במגבלות. זאת אומרת, שהיה מגבלה, שאל שאלה, אני נותנת לתשובה, היו חוגים במגבלות, זאת אומרת שפיצלתי קבוצות, שילמתי יותר למאמנים, עשינו כל מה שיכלנו.
2022 זה עודף יותר גדול.
אנחנו מאוד מקווים שכן, מבחינתנו כן, התקציב בנוי.
יש פה שאלה קטנה ושאלה גדולה. שאלה קטנה היא האם תכננו מספיק זהיר, בסדר, יחסית לתוצאה הסופית, שזה באמת הימור, אבל התשובה היא כן, בגדול. ויש פה תשובה אחרת, האם ההימור העיקרי של לנסות לשנות את אופי הפעילות, לעבור לשקולות, את כל הדבר הזה, האם זה גרם לירידה בביקוש או לעלייה בביקוש? והתשובה היא עלייה. עכשיו, זה עדיין מוטלת עלי חובת הוכחה, אני מבין את זה, אבל זה לא יבוא היום, זה יבוא בהמשך, אבל בגדול כן. שני, ויש פה גם את ההימור של הבריכה כמובן. אבל זה היה פחות הימור, כן? כי זה גם בחברה הכלכלית היה משאיר עודף, וגם עכשיו זה המשיך להשאיר עודף, זה רק פשוט משרת את ההשקעות, כן.
אני אגיד מבחינת עמותת הספורט, עמותת הספורט היא בעצם תחת המרכז הקהילתי, כוללת רק את הפעילות התחרותית. אנחנו חייבים להראות את זה מול מוסדות המדינה, כדי לקבל כספי טוטו ומשרד הספורט, צריך להראות שיש עמותה שבעצם מנהלת את הספורט לבד. גם פה חוות הדעת היא חלקה, גם פה הקורונה השפיעה בצורה זו או אחרת. ככה מבחינת דגשים אני אגיד שיש כאן עניין של חייבים 988,000, זה בעיקר הקצוות לקבל. אחרי סגירת, ביום סגירת המאזן כבר כל הכספים התקבלו, זאת אומרת אין פה איזשהו סיכון או סכנה מהבחינה הזו. יש קצת גידול בזכאים שונים, גם יש שם איזשהם הפרשות שמחושבות ומוחזרות בין העמותות, ויש לנו נכסים בעצם שהוגבלו, 115,000 שקל, זה כספים שסגורים לקבוצת האופניים המקצוענית. בסופו של דבר גם העמותה הזו מסיימת בעודף קטן מבחינת הפעילות עצמה, אז גם פה אפשר לראות עלייה במחזור הפעילות אל מול גם עלייה בהוצאות שכר, יש ירידה, סליחה, בהוצאות שכר, זה קצת מתעתע. צריך להבין שבעמותת הספורט רשומים אך ורק עובדים ש-75% מפעילותם היא בקבוצות תחרותיות. הרבה מהמאמנים שלנו מאמנים שתי קבוצות עממיות וקבוצה אחת תחרותית, ואז השכר שלהם לא יוצא מפה, הוא יוצא ממשגב הגליל, אז ירדו מספר העובדים שיש להם 75% תחרותי, זאת אומרת שפיצלנו את זה קצת אחרת, צריך רק לשים לב לזה, ובסופו של דבר גם פה אני חושבת, דני, שאין יותר מדי...
אנחנו לא יכולים להיכנס יותר מדי לפירוט,
כמו שעברנו, קיבלתם את הכל, את כל הדוחות קיבלתם, אם אתם רוצים...
מה זה מדמם משגב הגליל, דני?
איך?
משגב הגליל זה המרכז הקהילתי, והמרכז הקהילתי. זה הספורט התחרותי. בסדר?
תודה לסיוון גם. אנחנו בגדול, הוא שאמרתי, יש לכם את הדוחות, אתם מוזמנים גם להתעמק יותר, אין עם זה שום בעיה, אנחנו רוצים בכל אופן לסיים, אנחנו למות הלכת, יש לנו עדיין את החקל, את אזור, את פארק תרדיון, מרחבים, קולחי, חכה בו בסבלנות, קולחי. מי בתור?
מרחבים.
מרחבים.
דניקס,
יש איזו סיבה
מיוחדת
שהמנכ״ל עושה את זה? לא, אני... כן, כי שאל דודו למה המנכ״לים, למה בחרתי להציג את הדוחות למליאה דרך המנכ״לים. קודם כל אני גאה בזה שאנחנו עמדנו בזמנים עם כל הזה, ואני גם גאה בתוצאות באופן כללי בכל התאגידים, ואני רציתי להציג את כולם באותו יום, ולא כל הרואי חשבון יכולים להגיע תמיד באותו יום, וזה סיפור. קודם כל נתחיל בזה. דבר שני, אני לא חושב שיש צורך לכל שאלה של כל זה, יש מקום לעניין הזה, את הדוחות הכספיים מצורפים, אני אשמח להתעמק בזה, אני אשמח בעצמי גם ללמוד, יש אנשים פה עם השכלה כזאת או אחרת, דגשים כאלו ואחרים. זה איזוטרי, וזה, ואמר את זה קודם קובי, להביא את הרואה חשבון ולהתחיל להיכנס לדקויות של הביאורים ושל ההפרשות ושל הדברים האלו, וזה, זה, אני לא, כחבר מליאה ותיק, אני לא רואה שזה נכון לעשות, זה נכון לעשות את זה בהנהלה של כל אחד מהתאגידים כמובן, ועל זה הכספים של כל אחד מהתאגידים עוד יותר נכון. פה במליאה צריך להגיד רק מה היה, פחות או יותר פלוס מינוס, וזהו לדעתי. עכשיו, כמובן ש... כל דעה היא לגיטימית, אבל בכל עניין שיש למישהו באיזשהו משהו, יקבל מענה, יקבל. אז מה קרה, בואי, זה...
אז ככה, אז קודם כל מורה החשבון שלנו זה אלון, אז לי יצא בסדר, אבל בעיקרון, אני חושבת, עמותת מרחבים היא בתהליך של מעבר שהולך ומסתיים בימים אלו לעמותה עירונית, לתאגיד עירוני, אנחנו ככה במעבר, ולכן אנחנו עוד בסיפור. אנחנו עברנו שנתיים לא פשוטות עם הקורונה, אנחנו אוכלוסייה בסיכון, הייתה פה איזשהו ככה התנהלות שונה, עבדנו כל שנת הקורונה בעצימות יותר נמוכה, בצורה שהיינו צריכים להוציא יותר כסף, לקבל פחות ממשתתפים, גייסנו הרבה מאוד תקציבים חיצוניים, אני חושבת וזה יבוא לידי ביטוי. איך אני עוברת כאן?
לא תסגור לנו, פשוט לגלגל מהקרב.
אז אנחנו, יש לנו 66 עובדים, 18 עובדי צוות עמותה,
34
מדריכים, 14. פשוט, אני חושבת, לא הייתי פה הרבה זמן, אז אמרתי, זו הזדמנות, זאת שתכירו את העמותה, אנחנו הופכים לתאגיד, אז קשת שתכירו. בדוחות הכספיים, מבחינת, אני לא הבאתי כאן, חשבתי שיש לכם הארדקור, לא הבאתי את הנושא של המאזן עצמו ושל ה... הוא בסך הכל מאוזן, מאושר. אנחנו, אין שינוי גדול מ-2020 ל-2021, אני חושבת במאזן הכולל. אני רציתי להיכנס יותר לדוח של הכנסות, הוצאות נראה לי יותר מעניין. אז בהכנסות יש גידול משמעותי של 400,000 שקל שוב, כי ב-2020 הייתה קורונה משמעותית, אנחנו לא גבינו כמעט ממשתתפים, גייסנו תקציבים חיצוניים ממשלתיים וכיסינו, ואתם רואים שיש פה ככה, בנושא של משרדי ממשלה ואחר ותרומות, יש ירידה ב-21 מול 2020, והנושא של משתתפים, כשחזרנו לפעילות ב-2021, אז יש חזרה עלייה בהכנסות ממשתתפים, וזה השינוי. סך הכל, שנים יחסית דומות, יש עלייה ב-300,000 שקל בהכנסות מ-2020 ל-2021. הוצאות, כמובן, שברגע שחזרנו לפעילות, אז יש גם, במקביל להכנסות, יש הוצאות ב-400,000 שקל יותר. שאר ההוצאות הן פחות או יותר אותו דבר, הנוצאות הקבועות וכן הלאה נשארו, גם כשעבדנו ביישובי וגם כשעבדנו בקפסולות של 10-10 וכן הלאה, ההוצאות הקבועות קיימות, ולכן חיסינו אותן באמת על ידי מקורות חיצוניים שגייסנו. סך הכל סיימנו את השנה הזאת עם גירעון חשבונאי של 14,000 שקל, זה חשבונאי כי זה פחת, תפעולית אנחנו בערך 150,000 בזכות. ולקחנו בחשבון שנשאר לנו מ-2020 כ-200,000 שקל יתרות, שבהם גם השתמשנו ב-2021 בחלקן, השאר גם שמרנו לימים קשומים שראינו שצריכים אותם, ובסך הכל סיימנו את השנה הזאת מאוזנים, ונראה לי שזה בסדר. מבחינה הזאת, אני חושבת שיותר מעניין בהקשר הזה, שוב, כי אנחנו מסיימים שנה, אז רק להגיד שבשנה הזאת התעסקנו באמת בכל הנושא של חזרה לשגרה, של ככה ניצול...
הדרמה היא פה, אני ברשותכם, הכניסה, זה ההגדלה של הפעילות, הכניסה לשל של להיות בשלושה יישובים, זאת אומרת, זה, אני לא זוכר איזה שלושת יישובים, אבל זה...
תלם, מנוף ויובלים.
אז אנחנו נכנסים לשותפות כזאת עם היישובים בפעילות נוספת, כי כמובן האוכלוסייה הזו גדלה, הפעילות גדלה, אנחנו ממוקמים היטב של להגדיל את הפעילות בהתאם לגדילה של החלק באוכלוסייה של, של הגיל השלישי. דיור מוגן. העמותה העירונית זה, זה פרויקט בירוקרטי, אבל פרויקט בירוקרטי סבוך ולא פשוט שאנחנו מטפלים בו גם במועצה וגם אצלם, שזה כורח המציאות היה. דיור מוגן באתגר, זה הדרמה הבאה. אנחנו לקראת סיום הפרוגרמה והתוכנית העסקית של הדבר הזה. הדבר הזה יצא לדרך בקרוב, לא יצא לדרך בלי דיון מעמיק על העניין הזה. בינתיים אנחנו רק מממנים, אנחנו, המועצה, בסופו של דבר מממנת, את ה... נקרא לזה את התכנון, את יצירת הפרוגרמה, את יצירת התוכנית העסקית של הדבר הזה. אגב, חלק מהעניין של הכלכלן, כן? זאת אומרת, זה הרבה, זה פרויקט גדול. יותר גדול מהמרכז בריאות שבזמנו עשינו, שמדקנו, או מהלד, כל מיני פרויקטים אחרים כלכליים שאנחנו עושים, וזה עוד יגיע לדיון, עוד לא מוכן. בקרוב יגיע השנה, בעזרת השם.
יש כוונה להרחיב את הפיילוט קהילה לדורות?
איך? אנחנו נרחיב, כן, כן, אנחנו...
תגידי שוב איזה אישים.
קראתי 23
מרחיב. 61 כבר 62
בערך. אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד תודה, גם לכם, גם לדני ומירב ולכל ההנהלה. יש פה פעילות שהולכת ומאוד מאוד משתדרגת, גדלה, מתרחבת, בהתאם לגידול באוכלוסיית היעד במשגב, וזה באמת הזדמנות להגיד לכולכם תודה ולאלון.
תודה רבה, מיכל, הצלחת לעשות את זה קצר יפה. אנחנו בקולחי מסגר, חבו.
נשארה לי דקה.
ערב טוב, אני אשתדל להיות מהיר. רק סקירה קצרה, אני פה אחת לשנה, אני אנצל באמת ההזדמנות. חברת המים והביוב של מסגב, חברה עירונית ומלכר. חשוב לציין, אנחנו מלכר, אנחנו לא תאגיד מים, אפשר יהיה להרחיב על זה את הדיון בפעם אחרת. אתגרים מרכזיים, אני אתחיל מהקצה, מטשים. לוותיקים שבינינו לפני 10-15 שנה, מטשים, מכונים ומשפחים, היוו חסם דיור.
לא כולם מביקים.
כן, הם היוו חסם דיור, דני היה שותף ועוד ותיקים שיושבים פה מכירים את המטריה הזו. היום אם למטש אין קיבולת, או אם קו מאסף, או תחנת שאיבה אין קיבולת, מבעיית תפעול גלישה עד לרמה התפעולית של עד לרמת הון של הקמה או יכולת לטיפול ב-10-15 שנה הקרובות, משרד הבריאות שם וטו על תוכניות מיתר והיישוב לא מתרחב. לשמחתנו הרבה, החסמים האלה לא קיימים יותר. מסגב, כל יישובי מסגב מזרימים את השפכים שלהם ל-4 מטשים, לפי הגנים טופוגרפיים, הגדול שבהם כרמיל שיושב למרגלות בר לב, מטש פרות שמקבל את ראסל אין ומורן שנמצא מזרח עלינו בתחום מועצה אזורית מרום הגליל, מטש נטופה שמקבל את האגן הדרומי שלנו שנמצא בקרת בית נטופה, ומטש אקו שמקבל את כל הגזרה המערבית, סך כל שני יישובים שנמצא מזרחית לאקו. אתגר נוסף מעבר למטשים זה קווים מאספים ותחנות שאיבה, בעיקר קווים משותפים. יש לנו בערך 150 קילומטרים של קווי מאסף שהם משותפים עם שכנינו. זה תומד בחובו אתגר דרמטי, גם בתפעול, גם בחשיפה לתביעות, ובעיקר בימים האלה בשדרוגים ושיקומים עם הגידול גם ביישובי מסגב וגם ביישובים השכנים, כאשר מדובר בתשתית משותפת. טריגר שהוא גידול אצלנו או גידול אצלם מחייב שדרוג, כאשר השדרוג ל-20 שנה, וצריך לראות שהעסק הזה משומן ועובד היטב. אלה אתגרים מרכזיים. האתגר האחרון שאני אגע בו קלות, הוא צירוף יישובים לסל שירותי המים. בתחום הביוב אנחנו מנהלים את כלל משק הביוב במסגב, מקצה הבית ועד המטש, אפילו בהיבט החוקי עד הטפטפת, בהשבה לאחר המטש. בתחום המים אנחנו מנהלים 24 יישובים. אנחנו עכשיו בעיצומה של דרמה מאוד גדולה בקליטה במקשה אחת של 4 יישובים מאוד מאתגרים, לצד הצלחה בגיוס של מענק ספק פורס בהיקף של 10 מיליון שקל שגייסנו, שמאפשר לנו בעצם לבצע אישור קו, שיקום תשתית, ובעצם תחילה בדרך חדשה עם תשתית משודרגת וחדשה. מדובר בחוסניה, סלמה ושתי אגודות בקמנה, אתגר מאוד גדול, עם אותו צוות כוח אדם, אנחנו מאוד מתקשים, אנחנו מאמין שנצלח אותו בשנה הבאה, בשנה הבאה נהיה יותר אנשי בשורות לאחר ביצוע. בעניין הדוח הכספי, ביצועי שנת, ראשית הדוח הוא נקי, בכל השנים עברו, הייתה לנו הערה שחזרה על עצמה עד השנה האחרונה, והיא משבר שהיה למטש כרמל שאנחנו שותפים בו בהיקף של 8% אל מול מקורות, על כתב בוררות שפסק לרעת האיגוד שאנחנו שותפים בו, חובת השום של 150 מיליון שקל לחברת מקורות. הסאגה הזו הסתיימה בשנה שעברה, שהמשמעות הכספית למועצה ולכולכם משגב היא אפס. משרד הפנים הכניס את היד לכיס וסייע בנושא הזה, השתתפות קטנה מהאיגוד, מקרנות שהיו באיגוד, ולמעשה המשמעות של הפשרה הזו אל מול כולכם משגב, תושבי משגב, מועצה אזורית משגב היא אפס. זאת הייתה עננה כבדה וכאה שריחפה מעל כולנו, היה חוסר ודאות מוחלט איך היא תסתיים. הרוחות המשפטיות נראו לרעתנו, בסופו של דבר מישהו הבין שיש פה איזושהי עוולה ותיקה והיא תוקנה. ציינתי זה כי זו הייתה הערה שליוותה את הדוחות בעשר שנים האחרונות, ועכשיו תודה לאל הדוח נקי. אצלנו זה פשוט, אנחנו מטפלים במים ובביוב. השנה גם בתחום הביוב וגם בתחום המים היה גידול בהכנסות. הגידול נובע מגידול בצריכה וגם מעט מקיטון בהפרשות בתחום הביוב. אני לא ארחיב על זה את העירייה, אבל הפרשות זה סכומים שאנחנו חושבים שנדרש לשלם לגורמים חיצוניים ושותפים, אם הם דרשו אותם או אם לא דרשו אותם. ההוצאות הן דומות ביחס לשנים עברו, ואת השנה הזו אנחנו מסיימים ביתרה של 5.5 מיליון שקל שמועברת לקרנות שיקום מים וקרנות פיתוח מים וביוב. אין לנו רווחים, אין לנו חלוקת דיבידנדים, והקרנות משמשות להשקעות בשיקום ושדרוג. ציינתי את זה בהיבט, את היבט הקרנות שמתבטא כאן. בנושא המאזן, המאזן מסתכם ב-108 מיליון שקלים. הרכוש השוטף, הרכוש הקובע, קרי הרכוש שלנו שהושקע מאז ועד עולם, מסתכם, זה מופיע בביאור, ב-170 מיליון שקלים לפני הפחתה, לאחר הפחתה אנחנו מדברים על 108 מיליון שקלים. הרכוש השוטף, הנזיל, הזמין, מסתכם בכ-50 מיליון שקלים, שהם בעצם קרנות לצורכי שיקום, שדרוג ופיתוח. ההון העצמי מורכב מהון מניות, קרן הון, שזה מכלול הנכסים שהועברו מהמועצה אלינו בהקמתנו ב-97, קרן הביוב וקרן המים, שזו היתרה המצטברת לאורך השנים, וקרן המים, הערה קטנה, בעצם לציין שנכסי המים, היישובים שהועברו אלינו, לא נרשמו אצלנו בספרים, ולכן נראית פה יתרה בקרן המים, שעל פי הגיון לא אמורה להיות יתרה, אמור להיות חסר, מאחר והצפי שלנו לשיקום ולשדרוג
הוא עולה על היתרה. אני רואה צורך עוד פעם, אין שפחות פגיעים, יש לכם חלק שנמצאים בהנהלה שם, וזה לך להיטלים האלו, מה שאמרתי קודם. איפה הייתי קודם?
פה? לא,
של המאה מיליון? של המאה ושמונה.
היטלים נדחים.
היטלים נדחים. זה?
כן.
זה.
שימו לב, 126 מיליון שקל. הדרמה במערכת שפרוסה, זה פרוס בסך הכל, הוא אמר 150 קילומטר, זה המשותפים, אבל יש פה 300 קילומטר, יש קווי מאסף, יש פה כמובן זה. הדרמה הגדולה כמובן ברכוש, ובטווח הארוך, ולא דווקא בכל שנה. כל שנה זה מאוזן, יש הפרשה לקרנות, גם במים וגם בביוב, אבל יש פה, בוא נגיד, אם התחלנו את התאגיד הזה בזמנו, עם, בוא נגיד, עם חוב של מעל 100 מיליון שקל, בסדר? ועם הלוואות שנלקחו של היקף שהגיע לקרוב ל-100 מיליון שקל, הלוואות הן היום כמעט אפס, וההיטלים הנדחים, זאת אומרת, הכסף שיש לנו, איפה ההיטלים נדחים? 120, זה, הכנסות נדחות היטלים, זה כסף, זאת אומרת, זה כסף שהוא אצלנו מהיטלים שעוד לא השקענו בגינם את ההקמה של המערכות הנוספות. זאת אומרת, אנחנו פה מסודרים לכמה שנים טובות, כן, לכמה שנים טובות, ומפה לא תפתח הרעיון. הוא אמר את הסיפור הזה של מקורות, אני גם הייתי כמובן מורה בזה בזמנו, זה גם היה איזושהי עננה שהתפזרה, גם החוסר ודאות, ועסקו בזה הרבה במליאה, של האם אנחנו משקיעים מספיק בשביל להשיג את הפחת, את הצינורות באדמה, מה הגיל הממוצע שלהם. אם אנחנו נצטרך בסוף לקחת עוד פעם 100 מיליון שקל הלוואות בשביל לחסות מתישהו אותם וזה, אז בגדול התשובה היא לא. זאת אומרת, אנחנו פה מצליחים לייצר קרן, בביוב זה קונץ יותר קטן, בסדר? כי זה באמת שאלה יותר הנדסית וחשבונאית ולטווח ארוך של היטלים ואגרות מטילים. במים זה קונץ יותר גדול, במיוחד שאנחנו לוקחים את הסיכונים של להיכנס למערכות שמופעלות בתוך היישובים הבדואים וזה וכו'. כמו שהוא אמר, החשיפה העיקרה, העיקרית, לקחה אותה המדינה, נתנה לנו 10 מיליון שקל בשביל לעשות את המבצע הזה, ואנחנו עושים את זה, כמו שאמרתי גם בהתחלה, יש מקורות חיצוניים לטיפול ספציפית בעניין של הבעיות בבדואים בפרט ובכלל בחברה הערבית, ואנחנו עושים את זה, ואנחנו נצא בזה בסוף נזכרים עם שירות משודרג פיקס, גם ארנונה וכו', וגם בתשתיות ביישובים הבדואים, לפחות במים ובביוב, כן.
סמי, מילה על פחת ואובדן מים, איפה אנחנו עומדים ברשת כזאת גדולה?
אז אני אקדים רק במשפט, שבוועדת כספים שדנה בדוח וגם במליאה, יש לנו מדדים שאנחנו אוספים אותם מזה כ-15 שנה, שהם גם מדדים תפעולים וגם מדדים פיננסיים, שהתכלית שלהם היא תרגום של המספרים האלה, שלא לכולם הם ברורים, ואני גם מוכרח לציין שאני כמהנדס, זה לא עולם שאני שוחה בו בנחת, אבל אני מתעמק בו ולומד אותו, וכל פעם מחדש. המדדים האלה מבהירים באלף ומבארים למעשה את התמונה הכוללת במונחים קצת יותר פשוטים, עלות לקילומטר, עלות לקוב וכו'. אחד מהמדדים זה פחת המים. פחת המים השנה בשנת 21 הסתכם ב-4.4%, בשנה לפניו היינו באחוז, עלינו בפחת. שני המדדים הם מדדים נמוכים. בשנת 2022 הפחת יעלה להערכתי לאזור ה-7-8%, נתון מרעיש שאנחנו לא מכירים אותו, והסיבה היא צירוף היישובים שציינתי קודם, שהנתון ההתחלתי שהתחלנו איתם הוא למעלה מ-50% פחת מדוד, זאת אומרת למעלה נרכשו 1,000 קוב, 500 קוב, לא נמכרו, אוקיי, זה ישפיע עלינו דרמטית, אבל ברמת העיקרון להוציא היישובים האלה, זה נושא שהוא מנותר בדרך קבע, על ידי מערכות קרמיות, ועל ידי אנשי תפעול, ואנשי מנהלה שמנטרים ברמה היומית את הנתונים הללו, ומטפלים בהם, מדידות אזורים וכו', זאת אומרת, זה נושא שהוא מאוד קרוב לליבנו. למעשה כל קוב שקניתי ולא מכרתי, הפסדתי על
כסף. אני רוצה, למי שפחות בקיא, מי שמכיר את זה, מושל, אני מניח, מצד של היישובים. יש לנו יישובים, אגודות מים, שמנהלות משק מים במשך שנים. בסדר, יישובים יהודיים, שמנהלים משק מים, חלק מהם מנהלים את זה טוב מאוד. בסדר? אף אחד לא מגיע לאחוז שניים פחת. הם סביב ה-12%.
אנחנו ב-8%, אנחנו תאגיד עצמאי.
כמה?
8%, אני שומע.
8%, הם סביב ה-10%, הטובים, הטובים. אנחנו פה לא בטובים, אנחנו במצוינים, ביישובים שמנוהלים על ידי כוחי משגב, החל מהשנה השלישית.
זה הכל, זה לא כנזיר. זה גם אי מדידה, זה גם נטילת מים.
זה מספר יוצא מן הכלל.
זה גם עד מים לא
מוגדה. בקרמיאל זה מעל 10%. כן, לצורך
העניין. אפשר להנדס גם את המספר הזה, אגב.
לא חשוב. זה מספר חשוב וקריטי אפילו. וזה במשק המים. אנחנו, יש לנו עדיין את החקל ואת הפארק.
תודה, ערב טוב לכולם.
מה?
לא המצב...
רגע, רגע. מה לעשות?
הגיע הזמן לשקול
את הנדלן של עדלות היטלים. עדלות היטלים, להוריד אותה. זה לא בטוח שאנחנו מוסמכים בכלל. אבל
אנחנו
יקרים
ביחס
למועצות. לא, לא. לא, לא. יהיו במים, לא. לא, לא. בוא. שמוליק, אני מזכיר לכולם, היה לנו שני...
בסוף נזכר חברות ממנו שומרי ראש.
היה לנו שתי חברות.
למה לכם לי?
היו לנו שתי חברות, תקשיבו, אפשר להתגאות בזה. אנחנו, הפחת מים, הוא מבטא כמעט במדויק את הפחת הכספי, של ניהול הכספי של הוועדים המקומיים, חבר'ה. שתבינו מה שהיה פה. כן? אנחנו עושים פה דרמה גדולה, ובסוף אנחנו נצא עם שירות משופר ומשודרג בצורה רצינית, ואני מוכרח לומר גם, המדינה היא שותפה. אנחנו לא עושים את זה עצמנו רק, אנחנו, המדינה היא שותפה בעניין הזה, במהלך הזה. שמוליק הוא המנכ״ל כרגע, גם של ה... לא שאני מתכוון לפטר אותו, שאמרתי כרגע, אבל... הוא המנכ״ל...
שהוא יהיה חבר ועדת ההנחות.
שמוליק הוא המנהל של החקל ושל חברת פארק תרדיון. פארק מסגר תרדיון. אנחנו צמצמנו שם, עשינו שם מהפך בכל הפעילות. הפעילות הייתה בעבר הפעלת הבריחה ותשתיות ביישובים. היום זה פיתוח עסקי וקידום של הפארק. הפארק התקדם, אני אתן לשמוליק להציג את הדברים בשניהם ביחד, בקצרה. שורות תחתונות. כן.
טוב, ערב טוב חברים. אני אעשה בקצרה, אני אעמוד על האיילת, בסדר? באמת על הדברים המרכזיים. נתחיל ממנהלת הרדיון בעם, חברת בת של המועצה ב-100%, מפעילה פארק הרדיון, משווקת ומתפעלת את הפארק. בגדול בפארק ובחברה בשנתיים האחרונות קורים מהפכות. שתי מהפכות עיקריות. המהפכה הראשונה זה מהפכה שיווקית. אנחנו, אם בחמש שנים לפני זה נכנס מפעל אחד חדש, בשנתיים האחרונות נכנסו 15 מפעלים חדשים לפארק. אנחנו עוד לא רואים אותם, הם בתהליכים, אבל הם ייכנסו, אנחנו נראה אותם בעוד, נראה אותם, סגרו הסכמים, הם בתהליך של כל הבירוקרטיה וכל הדברים. בעוד שנה וחצי יוקם המבנה הראשון
שלהם. אמרתי שאנחנו מקבלים 7 מיליון מלשם, אמרתי שאנחנו מקבלים 4-5 מיליון מבר לב, אנחנו מקבלים היום 7 מיליון מתרדיון, זה היה 4 מיליון לפני 4-5 שנים. זה 7 מיליון היום, ורק המפעלים האלו שנמכרו כבר ושייבנו, וזה כבר יעביר אותנו את ה-10. ספרו אליו.
אולי תבוא המועצה ליד ותרצה 50%?
מה? דני, וגם שכר דירה.
שכר דירה זה לחכה.
כן.
כן, יש נושא של שכר דירה, טוב, בואי.
תכף, תכף.
כן.
אז אני אומר,
זה... נבנה עוד קומה שם, אבל לא משנה.
אז זה אירוע ראשון שקורה בפארק, עוד לא רואים אותו במאזנים, עוד לא רואים אותו בשום מקום, אבל הוא ההכנה. ובעוד שנתיים נתחיל לגזור את הפירות של התהליך. הדבר השני שקרה זה, החברה הזאת הייתה לפני כמה שנים במצב מאוד מאוד בעייתי, ניהולית ותפעולית. כתוצאה מזה, היא פעם אחת חתמה הסכם עם המועצה, והמועצה העבירה מדי שנה כ-1,200,000 שקל לחברה לצורך תפעול. הדבר השני, לפני כ-4 שנים, ב-2018, החברה עמדה בפני שוקת שבורה בהיבטים של פיתוח, וזה לא ניכנס לתהליך, והיא קיבלה הלוואה מהמועצה של כ-3 מיליון שקל. אנחנו השנה, אחרי, כמובן אחרי הסדרה וכל הדברים, עשינו מהפך בעניין הזה. אחד, הורדנו את התגבול שאנחנו מקבלים מהמועצה בשנה, הורדנו אותו לסדר גודל של 430,000 שקל בשנה בלבד. אתם תראו במאזן זה נראה כאילו החברה יורדת בהכנסות, כי הכסף נשאר במועצה. אנחנו עושים את זה גם משיקולי מס וגם מכל מיני היבטים אחרים, כאשר חלק מהכסף נשמר במועצה כקופה לתחזוקת הפארק העתידית, ולא בתוך החברה, שוב זה משיקולי מס. הדבר השני זה שהחזרנו את ההלוואה למועצה, את כל השלושה מיליון שקל החזרנו אותה למועצה בשנת 21, וזה חלק מהניהול של הדברים. אני באמת רק אעבור על האיילטים המרכזיים.
שמולי, בקשה שאלה, אתה
כן.
התחלת לקבל באיזושהי שנה,
החזיר ארנונה,
נתנו להם 17% או 18%.
נכון.
אז
ה-400,000
האלה זה מעבר
לארנונה? לא, 400,000 האלה זה לא 17%, אלא זה
7%. בתוך 1,200,000 של כל שנה,
זה 400,000.
נכון, בדיוק. בדיוק. אז אז אני רק מראה לכם את ההיילטים של המאזן. אתם רואים פה את ההבדל הזה? זה הכסף שחזר למועצה, זה ההלוואה שחזרה למועצה. אפשר לראות פה, ההבדלים פה זה הבדלים רשומיים שנובעים, זה אותו דבר פה, זה בחייבים וזה גם בזכאים, זה פיתוח של, זה כסף שאנחנו מפתחים את המגרש ועוד לא מוכרים אותו ליזמים, אז הוא נרשם כחובה, ואחר כך מוסרים אותו ליזם, אז זה נרשם כזכות. זאת אומרת, זה תהליך רישומי, כי אנחנו עושים את כל הפיתוח של הפארק. אז בגדול ההבדלים, זאת אומרת, אם אני הולך רגע לשורה התחתונה, אז סך הכל המאזן שלנו הוא ירד, כמו שאמרתי לכם, הסיבה לירידה העיקרית...
חוק למועצה ירד.
כן, בדיוק. הסיבה העיקרית היא, אחד, החזר הלוואה למועצה, והדבר השני הוא גם בשוטף, שהמועצה מעבירה לנו חצי ופחות אפילו מי שהעבירה לפני שנה ושנתיים. אוקיי? זה פרטרדיון. חקל. המאזן של החקל עוד לא מוכן. אנחנו עשינו ב-2021 שינוי, גם נכנס רואה חשבון חדש בנובמבר, וגם החלפנו את מנהלת הכספים, אז אנחנו עוד לא השלמנו את המאזן, הוא יושלם בעוד כשבועיים. אז אני הכנתי לכם איזשהו תקציר של הפעילות, חילקתי את זה לפי מחלקות. כמו שאמר דני, החברה הכלכלית עוברת פה שינוי מאוד מאוד גדול. עד לפני שנתיים החברה התבססה על שני דברים עיקריים, אחד זה המועדון הכפרי, השני זה הרחבות, ועשה שלושה, השני זה הרחבות והשלישי זה חברת כוח אדם עבור המועצה. אנחנו את החברת כוח אדם סגרנו, את המועדון הכפרי העברנו לתפעול של המתנס, ובהרחבות, תכף תראו, אנחנו יורדים דרמטית בהתאם להחלטות. מצד שני, נכנסים לאט לאט פעילויות חדשות שאנחנו בונים. יש הרבה פעילויות שעוד לא נראות במאזן, אבל הם יראו בשנים הבאות, והחברה תופסת את המקום שצריכה להיות חברה כלכלית, כלומר לעסוק בפיתוח של מנועי צמיחה למועצה ומנועי הכנסה למועצה. יש לנו מחלקה גדולה של גינון ופיתוח, 8 גננים מחזיקים את כל הגינון של מרכז המועצה, בתי ספר, שני הפארקים, תרדיון, בר לב וכדומה. אז אתם רואים, המחלקה בגדול מוזנת. יש לנו בית חקל, מה שהזכרת קודם יהודית, הבית בתרדיון, אנחנו מתכנים להרחיב אותו ולהגדיל אותו, אבל הוא בית שמוזכר עם פעילויות. פה אתם רואים את הדרמה הגדולה, זה הנושא של הפיתוח והתשתיות ביישובים. בהתאם להחלטות אנחנו יוצאים מתוך הפעילות הזאת. אתם רואים פה את הירידה הגדולה שקורית ותהיה בשנים הבאות כחלק מהעניין. האב זה למעשה פעילות חדשה שנכנסה לנו, הקמנו את ההאב, מי שלא היה פה בהאב, אז שומו שמיים, תבואו איתי, תבואו. תראו, באמת, אחלה פעילות, פעילות מדהימה שנעשית ונותנת לנו מקום לפיתוח של יזמות וכל מה שאנחנו רוצים. פרויקט סולארי זה פרויקט גדול של מיזם סולארי של השקעה של בערך 9 מיליון שקל שאנחנו בשלבי הקמה שלו. פה רואים רק את ההכנסות ואת ההוצאות, לא רואים פה את ההשקעות שנעשו, כי זה הפעילות השוטפת. אנחנו נראה את ההשקעות האלה גם במאזן ובדברים. זה מערכות שלנו על 24 אתרים ברחבי המועצה שיצרו לנו חשמל. בשבע שנים הקרובות יחזירו את ההשקעה, ואחר כך יצרו לנו הכנסה נקייה למועצה של בערך 1 מיליון שקל בשנה. פעילויות שונות פה מרוכזות, הרבה מאוד פעילויות שאנחנו עושים במסגרת החברה הכלכלית. זה שני אקסלרטורים שאנחנו מפעילים של יזמויות הייטק, זה תיירות, זה עוד הרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו מתעסקים בהם. הזכירו קודם פה את הכפר גמלאים, את האתגר, את כל הדברים האחרים שאנחנו מתעסקים בהם, והם עוד לא רואים...
אבל העיקר זה פיתוח עסקי של אזורי תעשייה חדשים.
פיתוח עסקי של אזורי תעשייה כולל בתוך היישובים.
לא,
בתוך... כן, 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 כן.
יש לנו פרויקט משותף שאנחנו מנסים לקדם אותו עם סכנין, ויש לנו פרויקט משותף שאנחנו מנסים לקדם אותו עם כפר מנדה, ויש לנו פרויקט משותף שאנחנו מנסים לקדם אותו עם
כפר מנדה.
ולבון?
לבון, רכשנו, אתם יודעים.
סלאמה, כמאלה.
גם בחשובים היהודיים אנחנו מחפשים איך למצות את העניין הזה של קידום של זה. וגם בין היישובים וגם במחצבה וכו'. אבל אני, זה לא חשוב, כי זה לא, זאת אומרת, זה חשוב מאוד, אבל זה לא המאזן. זה החזון. בסדר? המאזן, אתם תקבלו גם את המאזן, כמו שהוא אמר, החליף טוב. הדבר כן, מה שכן חשוב הוא על אף, נקרא לזה, המותה המורחבת ששמוליק מנהל אותו, הוא מטפל בשיקום של מחצבת סגל. הוא מטפל בעניין של הכנה של התוכנית העסקית של הכפר גמלאים, והוא מטפל גם בקשרים שלנו עם קרמיאל ועם אורט בראודה באקסלרטור של שם, ועם הקשרים שלנו עם ההאב דרך האקסלרטור של סכנין.
הסיבים האופטיים.
סיבים האופטיים, עשה את המכרז, לא משנה, הרבה דברים הוא מתעסק, אבל מה שקרה פה הוא שצמצמנו את הצוות שלו, אין לו הנהלת חשבונות נפרדת, אין לו מערכת, זאת אומרת, הוא במקום להיות שתי חברות עם 20 עובדים, הוא חברה אחת עם 4-5 עובדים. בסדר, זה מה שבאמת קרה בשוטף. בסדר? וגם הפעילות עלתה, זאת אומרת, הפעילות העסקית עצמה, שזה הדברים שהם פרויקטים כלכליים. עכשיו, עם כל אחד מהפרויקטים האלה, כמה הוא כלכלי, זה אנחנו נראה. יש לנו דברים פה שהיו אצלו והם נעלמו, למשל מרכז בריאות. אנחנו אישרנו פה להקים מרכז בריאות ב-20 מיליון שקל. זה לא אצלו, זה בגלל שזה היה כל כך בטוח, היה לנו חוזה ל-25 שנה עם קופת חולים, והבנק כל כך רצה לתת לנו את הכסף ולא לחקל, וזה גם היה שיקולי מס פה וכו', אז זה אצלנו. כמו שהוא אמר, הוא הקטין את ההעברה שאנחנו נדרשים להעביר. אנחנו לא הקטנו, כי אנחנו מפרשים את זה לקרן, כי אנחנו לא רוצים לחזור חזרה למצב שהיה קודם, לפני כמה שנים, שיש לנו עודף חוסר חשבונאי שם, אבל מבחינה השוטפת הוא הקטין את ה, נקרא לזה, את המשקל שלו, והוא הגדיל נקרא לזה את החזון שלו ואת המערכת שהוא מנסה לקדם אותה ולתפעל אותה, כולל מערכות אזוריות, שיתוף פעולה עם שכנים פה, שהם שכנים, נקרא לזה, דברים אסטרטגיים, ויש לו את בניין החקל, אנחנו בסוף של דבר נוסיף שם כמה, אבל בלבון באמת, שם זה הדרמה הגדולה. כן. אז אני, את המאזן של החקל אתם כמובן תקבלו ברגע שהוא מבוקר, כל שאר המאזנים הם מבוקרים, כל שאלה שהיא ספציפית לאיזשהו סעיף בזה, אתם באמת מוזמנים, אנחנו נביא את אורך חשבון אם זה שום בעיה. אני חושב שחשוב שאנחנו נדבר על השתתפות של המליאה בשני מאבקים ציבוריים האלו. אני מבין שאתם מותשים קצת, אני מתנצל, אבל אנחנו חייבים לתת תשובה.
יש פה מספיק חברי מליאה כדי...
יש פה מספיק חברי מליאה, קובי, יש מספיק חברי מליאה, אנחנו יכולים עדיין לקבל החלטות.
כן, יש יותר משליש.
מותר להתחיל, מותר עם חצי, רצו עם שני שליש, אבל הוא מותר עם חצי, ולהמשיך מותר עם שליש.
כן?
אנחנו שליש? לא, לא. עכשיו אני אגיד לכם, ואני אקריא לכם את זה. אתם יודעים מה? אני לא יודע אם זה צורף לחומר. איפה החלטת המליאה שעשינו לגבי השתתפות המליאה הזאת, חברים, היו לנו במשך השנים הרבה דיונים על תמיכה ביישובים במאבקים ציבוריים. לאחרונים בשנים שלנו פה במליאה הזאת זה היה טורבינות הרוח
וצפה אביב,
כן. בסופו של דבר הייתה פה דרישה, קיימנו דיון וקבענו עקרונות שאנחנו פועלים לפיהם. אני מקריא לכם את העקרונות, אז אני אגיד לכם מה אני מציע בשתי בקשות שכרגע רלוונטיות שאנחנו חייבים לתת עם תשובה. אנחנו לא יכולים לדחות, כי הם חייבים לקבל תשובה מיידית. ההחלטה שלנו מ-28.12.2020, לא כל כך מזמן, סיוע המועצה, אני מקריא לכם, תשימו לב בבקשה, סיוע המועצה במימון התנגדות בר לב, זה היה במקרה של בר לב לגילון, אבל זה קבענו את העקרונות אז. הנהלת המועצה מציעה שמליאת המועצה תקבע עיקרון של השתתפות המועצה במאבקים ציבוריים של יישובי מועצה שבהן המועצה מעוניינת לתמוך. אגב, זה הצעת מליאה, ההנהלה שאושרה על ידי המליאה. כן, זה הפרוטוקול של המליאה. 1, 2, 3, אני מקריא אותם. 1. השתתפות תוגדר בסכום ובאחוז הגבוה מביניהם, ותדרוש אישור ספציפי לכל מקרה או מקרה על ידי מליאת המועצה.
דני, זה הנמוך.
הנמוך היא בית לא משנה.
זה לא פחות מי.
לא פחות מי, סליחה. אם אנחנו מחליטים, לצורך העניין, החלטנו שם 40 אלף שקל, אז או 50 אחוז, זה היה בהחלטה הזאת הספציפית, אם 50 אחוז זה היה פחות מ-40 אלף שקל, היינו משלמים את הפחות. בסדר? ואם...
לא למעלה מ-40
אלף. ולא למעלה מ-50 אחוז. זאת אומרת, אם כל ההוצאות של, של סך הכל היו 60 אלף, אז היינו משלמים רק 30. בסדר, אני הבהרתי את זה בזה, כי באמת היא שאלה אותי גם לימור עם הגבוה ביניהם.
זה היה מספרים, 40 אלף ו-50 אחוז?
לא, זה היה אז היה.
בכל מקרה, זה לא היה 40 אלף.
אנחנו אומרים שאנחנו נגדיר בכל מאבק ומאבק, אנחנו, המליאה, תחליט אם תומכים או לא, אבל אם תומכים, זה יהיה בסכום או באחוז, כן?
הנמוך מביניהם,
ככה. עכשיו רגע, תמשיכו, אני ממשיך לקרוא.
הנמוך
מביניהם. הנמוך
מביניהם בסדר.
לא אמרתי עוד, תגיד. זה בסעיף 2, חברים. זה בסעיף 2. כמה אחוזים זה בסעיף 2? אני מקריא, שימו לב. טיפה עוד קשב, קצת. 2. ההשתתפות של המועצה תנוע בטווח של בין שליש לשני שליש לפי שיקול דעת המליאה. שליש עד שני שליש. 3. במקרה של התנגדות ציבורית, זה שינוי תקנון בר לב, שעכשיו אנחנו צריכים להחליט על רפאל רקפת ועל תלאל ג'וליס. במקרה ההוא, המועצה השתתפה ב-50% או 40 אלף, הגבוה מביניהם, עוד פעם אני אומר, אתה קורא לזה נמוך בין?
זה היה
נמוך בין. בעד 32 נגד אפס, זה מה שהחלטנו אז. 50% או 40 אלף שקל. עכשיו לצורך העניין הזה, עתידנו זה במליאה. קודם כל אנחנו נצביע על כל אחד לחוד. דבר שני, בכל זאת נשארנו פה את כל המאזנים ואת כל הזה, זה סכום שנורא דחוף, חייבים להחליט עליו. אנחנו סוברנים, כפי שהחלטנו פה, להחליט כן או להחליט לא, או להחליט כן על אחד ולא על השני, מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו רוצים. אני מציע, שאנחנו נתקח את אותה החלטה שעשינו לבר לב, 40 אלף או 50 אחוז, עד 40 אלף או עד 50 אחוז, בשני המקרים, זה סכומים שהם רלוונטיים, בסדר?
תחזור עוד פעם על המקרים.
איך?
תחזור עוד פעם על המקרים.
על המקרים? המקרים הם כדלהלן.
כל מקרה לגופו.
כל מקרה לגופו. קודם כל, תעלל זה, זה יותר פשוט.
רגע, ודן, יש לי שאלה רגע כללית.
כן.
בכל סיטואציה שישוב רוצה להתנהל במשהו, אז צריך קודם כל להביא את זה לכאן, בכלל שהמליאה תגיד אם היא מוכנה לתמוך בזה, ואז
נהיה לקריטריון מחדש. החליט שהיא תוכל לתמוך, וכמה. והעיקרון הוא שמה שאנחנו רוצים לתמוך, אנחנו נתמוך באחוזים שהם לא יהיו יותר משני שליש ובסכום מוגבל מראש. זה בעצם המשמעות. והגובה נחליט עליו כל פעם לפי העניין. בסדר? עכשיו, המספרים אגב, במצפה אביב, גם במצפה אביב, בטורבינות המספרים היותר גבוהים.
דני, איך זה עובד?
זה גם היותר יישובי.
קובי, איך זה עובד?
שליש
עד שני שליש ולא יותר
מ-50 אחוז. לא, 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 לא. שם הייתה החלטה 50 אחוז. שם הייתה החלטה ספציפית.
בין השליש לשני שליש.
זה ביקודתי.
אז העיקרון הוא שליש עד שני שליש. במקרה ספציפי בחלש 50
אחוז. באמת.
תודה.
עכשיו אני מציע, היות והמספר 40 הוא רלוונטי גם כרגע לדעתי, לפי איך שאני מעריך את המאבק ואת הזה, הם צריכים להגיש התנגדות תוך, אתמול כבר, כן, שניהם, למהליך תכנוני. נחלק את זה לשניים, קודם כל נתחיל בקל, הקל זה תלאל.
נכון, תלאל זה קל.
תלאל, כרגע יש הליך של הרחבת ג'וליס, שכולל הרחבת אזור תעשייה של ג'וליס, שהוא חודר לשטח משגב, הוא חודר לתחום ההשפעה של תלאל, נדרשת התנגדות. המועצה מתנגדת ותמשיך להתנגד, אבל גם התושבים חשוב שהם יהיו מיוצגים ושהם יתנגדו בנוסף. זה המקרה הפשוט, ואם אתם תרשו לי, אז אני מציע שנאשר אותו, ואז נלך לרפאל, שזה קצת יותר מעמיק.
בקשה להתנגדות גם של המועצה וגם של
היש, היא תהיה התנגדות. ההתנגדות של המועצה, אני לא מדבר עליה, היא קיימת, וההתנגדות של היישוב היא גם כן קיימת והיא חשובה. התוכנית הופקדה, ויש לנו עד כמה ימים לתת אותה. זה שתי תוכניות במקביל, אחד הוא תמ"ל ואחד הוא תוכנית כוללנית. הם מתוחכמים, יש לזה גיבוי פוליטי חזק, ואנחנו צריכים ללחם בזה בצורה רצינית. אנחנו כמובן גם שם, בוא נגיד, החלוקה הנכונה לטעמי היא, אנחנו כמובן נתנגד לשינוי של אזורי שיפוט, אנחנו תמיד מתנגדים לזה, ואנחנו גם נתנגד במקרה הזה של ההתחברות לדרך של תלל. אם רוצים להתחבר באזור תעשייה לדרך של הגישה לתלל וכל מיני דברים תחבורתיים וכו', אנחנו נשאיר ליישוב להתנגד. זה לא חלק מההחלטה, זה רק אני אומר לכם מבחינת הטקטיקה שאנחנו, נשאיר ליישוב את רוב העניין של להתנגד ולדרוש איכות סביבה, פיקוח איכות סביבה על אזור התעשייה. אנחנו כמובן נצטרף לפיקוח אם יוחלט שבאמת יהיה פיקוח, וככה זה יתחלק. בכל אופן, אנחנו לא מדברים פה על 40 מיליון שקל, אנחנו מדברים על 1,000 שקל. זה דחוף, זה לדעתי בקונסנזוס עמוק של כולנו שצריך לסייע לתלל. זה היום תלל, מחר זה יודפת, מחתם זה כל ישוב. מה? כמה?
ההתנגדות עולה שאתה
אומר 40 אלף. ההתנגדות על 80. אני מעריך, כרגע, כן, כמובן, אנחנו נבוא עוד, נבקש, זהו.
שהוא או מסגרת.
ההחלטה, כן, ההחלטה כרגע שאני מבקש לאשר זה 40 או 50, הנמוך מביניהם. מי בעד? בואו נגמור עם זה. יש מישהו שנגד? אין, גמרנו עם תעלה. תעלה להחלטה היא 50% או 40 אלף, בסדר? עכשיו,
סליחה, דני, 50%
40 אלף
זה כבר מופיע לנו בכמה מקרים, נכון?
כן,
כן. זה כמעט הופך לנוהג, אבל זה לא
קדוש. אפשר להחליט אחרת. אני אומר לכם עוד פעם, בטורבינות רוח זה היה יותר, היה פי שלוש. פי שלוש בערך. לא, הרבה יותר. פי שלוש. 120, בואו, אנחנו לא מדברים על מספר.
זה כמה אז? זה היה פי שלוש.
כן.
50%. מה? אז היה 50%.
לא, אז היה השתתפות רק בהיבט המשפטי, כל החוות דעת שקיבלנו נוספות, מאות אלפי שקלים.
נכון.
עלה כמעט חצי מיליון, זה עלה הרבה
יותר. עלה הרבה כסף. זה היה יותר מיישוב אחד, לא משנה. גם יכול להיות שרפאל זה יותר מיישוב אחד, אני לא יודע. רפאל כרגע... רפאל כרגע... רפאל כרגע, הצעתי היא, אני קראתי היום, חברים, אני קיבלתי היום את ההתנגדות של סכנין בתוכנית של רפאל. התוכנית של סכנין היא מקיפה והיא משמעותית, והיא כוללת את כל הסעיפים האפשריים שאפשר להתנגד, והיא הוגשה. היא הוגשה. אנחנו כמועצה, אנחנו התנגדנו בדיון הראשוני, אחרי שההתנגדות שלנו נדחתה, ואנחנו בעצם ביקשנו את מה שסכנין מבקשת, זה חשיפת מסמכים. העיפו אותנו מכל המדרגות, אני לפי דעתי גם את סכנין העיפו מכל המדרגות, אבל זה רק דעתי, זה לא כך משנה. החשיפת מסמכים במקרה של רפאל בשאלה שהיא לא תקרה לדעתי, אבל זה רק דעתי. אני מציע כן לתמוך.
אני רוצה להגיד גם משהו, שאלתי עכשיו את היועץ המשפטי. הרי המועצה החליטה שהיא לא מתנגדת, ואנחנו עכשיו נשים כסף על התנגדות של המועצה, שאנחנו
רוצה להשתתף,
זה לא בעיה של
תביעה. זה בדיוק מה שהיה במצפה אביב, בדיוק, בול.
אני לא יודעת, אבל...
דיברנו על נוער...
אני לא יודעת איך זה עובד.
לא, הניסוח הוא, והמהות היא, שיש פה בקשה של יישוב, והמועצה קבעה איזשהו עיקרון שמקום שיישוב מקיים מאבק ציבורי, תישקל אפשרות לתמוך במאבק שלו, אבל לא כמאבק של המועצה, אלא שלו. יש פעמים שהמועצה מקיימת במקביל.
כמו בתלה, ויש מקומות שלא, כמו במצפה אביב, או במקרה הזה של רקפת, זה כרגע רקפת.
זה רק רקפת?
עכשיו ככה. לא, אני מוכן, בואו נראה מה שמעניין אתכם. אני מוכן להיכנס כמובן לפירוט של הדברים האלו, אבל בסך הכל, בסך הכל בסוף, יש פה יישוב,
אחות
שכולנו מבקש תמיכה, מדובר על 40 אלף שקל, מדובר על צ'יק צ'ק תוך יום יומיים. עם כל הכבוד, אני מבין שרפאל זה שאלה אסטרטגית, גם למדינת ישראל ולכל מיני דברים אחרים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אנחנו, מה שנקרא, לא קובעים כרגע את עמדת המועצה, אנחנו קובעים האם אנחנו עוזרים למישהו שרוצה להתנגד מסעמים מסוימים. אני אגיד לכם גם את הערכתי, להערכתי, הנושא שבאמת אולי תהיה לנו השפעה עליה בסופו של דבר לכל ההתנגדות הזאת, נושא התחבורה דווקא. אני לא מאמין שיש...
זה
גם
כן היחיד שמעניין
אותו. לא, זה לא יחיד. יש פה היבטי, תקשיבו, יש פה היבטי יידוע ציבור. שנייה, יש פה היבטי...
מבחינתי זה היחיד.
חברים, יש כל אחד עם הדגשים שלו. יש פה היבטי יידוע ציבור שהם מהותיים. אני אגיד לכם את האמת, הם גדולים עלינו, גם על המועצה. ידוע הציבור בפעילות ביטחונית, זו שאלה, אגב, מורכבת, דמוקרטית וכל מיני, זה... יש פה שאלה של איכות סביבה. אני לעניות דעתי, קיבלנו את כל מה שאנחנו צריכים. הנושא שם שהדאיג זה הנושא של הקמת תחנת כוח עצמאית בשביל להפעיל, וזה לא יקרה בלי תזכיר איכות סביבה. יש נושא, נקרא לזה נופי, שהוא כמובן נחמד, ואנחנו דיבר, גם סכנין מדברים על זה, של הגובה, של הבנייה וכל מיני דברים כאלו, אני חושב שזה פחות חשוב. מה? תחת לאדמה, לא משנה. חברים, האמת היא שאני לא חושב, גם מבחינת השעה אגב, אני לא חושב, אני חושב שנלך בדרך הפשוטה, אנחנו מקבל את אותו החלטה כמו בתלאל, כמו שבבר לב וכמו בכל מקום אחר, היישוב רוצה להתנגד, 40 אלף שקל או 50% בפצ'יטה.
50%.
כן, כן. עכשיו, אז יש, בבקשה,
יובי. אבל זה היישוב היחיד,
לא? לא, לא.
הבקשה, לא, יפת לא, בקשה.
שלם ל-80?
לא, 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 לא.
מדבייה אחת, השביעה אחת.
על התביעה חתמו שמונה יישובים, על התביעה חתמו שמונה יישובים, גם יעד, אבטליון והררית, מנוף קורנית ושכניה הצטרפו לתביעה הזאת.
להתנגדות
הזאת, סליחה, להתנגדות הזאת. ולאור בקשה של רקפת, ובדיון לזה, ואני חושב שיש פה עיקרון אחר, שזאת באמת לא השעה לדיון פה, שכמו שאנחנו במועצה עושים פה איזושהי ערבות הדדית ועורכים בקו הזה, גם בנושא החתימות, צריך לשקול לגופו של עניין, מתי החתימה מועילה או לא, אבל אני חושב שאנחנו צריכים גם הדדית לתמוך בחתימות של הדברים האלה.
שכל היישובים יתמכו.
שהיישובים יתמכו אחד בשני. יכולה להיות לזה גם עלות כספית ליישובים, יכול להיות שכל היישובים יכולים להרשות
את
עצמם. אבל יש פה עיקרון שהוא כן מהותי, ואני חושב שהוא גם תקף לגבי האירוע שקורה עכשיו בשבל ויובלים מול סכנין.
לא, אין ספק. אני, אגב, בבר לב, מה שדיברנו פה, זה היה גם כן, זה חמישה יישובים. אני לא, זה באמת שאלה נפרדת, ואני רק רוצה כן להגיד שאני לא חושב שאנחנו אי פעם נחליט שאם זה שמונה יישובים, אז זה 8x40.
לא,
לא. גם בתורים.
זה לא הכוונה.
אבל ההחלטה שלנו כרגע... אני רק רציתי מה שנקרא להבהיר.
אני רוצה להגיד משהו ורב את זה.
בבקשה.
במקרה הזה של רכבת זה 8 יישובים שהם נגדים?
העדכון של מוישה, אני לא ידעתי.
כן, שמונה יישובים.
רכבת, זה מחזק. הסתפקו לרכבת ועוד שבעה.
הנושא הזה לא עלה, הנושא הזה לא עלה.
רפי,
אני גם שמעתי את זה רק עכשיו.
לא,
אני שמעתי את זה
רק עכשיו.
רפי,
אני כתבתי את זה בוואטסאפ כמה פעמים.
ההתנגדות יפה, רכבת מובילה. ועל ההתנגדות חתומים, עוד יישובים.
בבקשה, רגע, בואו נרגע נשמע את יהודי. מי רוצה אגב? מישהו חשוב לו, בוער לו להתייחס ספציפית לשאלה הזאת? אני חוזר, רגע חברים, באמת, תהיו סבלניים טיפה, יהודית, סלע.
בסדר, אני מחכה שתצביעו, אני עומדת על יד הדלת.
חברים, אז אנחנו תכף נצביע, אנחנו לא נעניע את עצמנו, גם זה 40,000 שקל וזה יש עיקרון, והעיקרון הוא די פשוט וכו'. אפשר להיות נגד, אפשר להיות בעד, את נגד, תגידי.
לא, אני נגד, אבל אני רוצה גם להגיד למה.
תגידי.
כי אני חושבת שאנחנו כאן, את כל המקרים הקודמים, אנחנו תמכנו ביישובים שהיה להם מאבק... אפשר להגיד מאבק על חיי היישוב. כי אם יקום מפעל בשר ליד תלאל, או אם הייתה הדרך הזאת ליד מצפה אביב, או אם היה קם המפעל לשמן הזה בתרדיון, בברלב, סליחה, אז היה מזיק ליישוב ולנו, בתור מסגב שאנחנו רוצים לשמור על היישובים האלה חזקים, אז, אז אנחנו ראינו בזה חובתנו לתמוך במאבק של היישובים האלה. יש עוד מאבק אחד שאני לא יודעת למה אנחנו לא מעלים אותו, זה מאבק לבקעת סכנין, שהוא גם...
אנחנו נעלה אותו, נעלה אותו, שתהיה בתניה מסודמת.
אשחר, אשבל, אנחנו גם כן השתתפנו בו, הוא צריך גם לעלות, והוא מסכן, מה זה, הוא בולע את אשבל, חיים, ממש, ממש מסכן את התוכנית הזאת. תוכנית של לשם לא מסכנת את יישובי לשם, היא מביאה יותר ברכה מאשר בעיה. דבר שני שאני רוצה לומר...
זה מביאה פקקים.
מכמה דברים שאני רוצה לשם מחזיקה את עצמה בתור תדמית של מפעל הייטק, היא רוצה לדאוג, היא חייבת לשמור על העובדים שלה, היא נלחמה על עובדים כשהייתה בועת הייטק וכולי, היא צריכה לשמור, יש שם גינון יפה, יש שם, היא לא תעשה שם, לא ערובות של אבק ולא זיהום סביבה, קודם כל אחרת העובדים שלה יברחו.
אני יודעת שכבר היום יש בעיית ביוב בגלל לשם.
הייתה בעיית ביוב, סיפר לנו אורן סלי ליד רכבת, ופתרו אותה, יהודי, הלוואי ולי תהיה בעיית לשם ולא בעיית גידול סכנין. אני אומרת לך פר, לכן אני חושבת שזה לא אותו מקרה. וזה שהיינו כאילו, הנה פה נתנו 40, פה נתנו דני, אני התנגדתי לזה במליאה המיוחדת, התנגדתי לזה בהנהלה, ואני רוצה להגיע גם לדעתי פה. אז או שאני מציעה או שניתן סכום קטן וחצי למאבק הזה כדי להבדיל אותו ממאבקים של יישובים אחרים, כי המועצה בעצם נלחמה את המלחמה שלנו מול לשם, ומה שהיה אפשר לקבל מלשם היא קיבלה. לא תקבלו יותר.
היא לא קיבלה.
אם הוא לא היה...
לא חשוב, זה לא חשוב.
זה לא חשוב.
אני רוצה להגיד לך שיעזור לך, יהודי. אם המליאה, לדעתי, תיכנס פה עכשיו לאיזה ויכוח ערכי, מה ההתנגדות שכן שווה ומה ההתנגדות שלא שווה, אנחנו לא מכירים את הפרטים. אולי את מכירה אותם. היישובים, כבודם במקומם מונח, יש להם את הלגיטימציה להחליט איזה אסטרטגיה הם נוקטים מול התוכניות האלה, ואנחנו כמועצה, אני חושב, אנחנו צריכים לסייע
בכל שאפשר.
כי היישוב יש
לו כמעט בכל מקרה.
את יודעת, אני חייבת.
אני שמעתי את אורן.
את לא היית בעיר ברכבת, לא שמעת את אורן.
הייתי, הייתה מליאה מיוחדת יהודית שאורן סבי הסביר לנו בדיוק מה בערך, אבל זו דעתי, אני יכולה להצביע נגד כמו שדני אומר, וכל השאר הסביר שהם רוצים.
אבל מבחינה רעיונית,
אני הייתי רוצה להצביע בעד חצי שנה איתך להחליט בכל מאבק מה באמת האינטרסים והחשות של היישוב זה להיכנס פה
אני, אני, דודו אמר יפה, יש פה אנשים ששותקים, דודו אמר יפה, חבר'ה, יש לכאן ולכאן, בכל דבר אגב יש לכאן ולכאן, גם בתעשיית הבשר אגב יש לכאן ולכאן, תעשיית בשר מפוקחת היא יותר טובה מתעשיית בשר לא מפוקחת, אגב אם רוצים כבר להיכנס לעומק של זה, וגם בטורבינות רוח יש לכאן ולכאן, כי זה אנרגיה ירוקה וזה, וכל דבר יש לכאן ולכאן, כל דבר. גם בבקעת סכנין אגב, יש את השאלה של המידתיות ושל מה בדיוק נכון וזה. פה יש לנו סיטואציה, 40,000 שקל בשביל לתמוך בשבעה יישובים בכלל. אני לא חושב שאנחנו צריכים לשבור את ההרגלים שלנו, את הנורמות שהתפתחו פה, רק בגלל שזה לשם. ואני בעד, אני אמרתי, וגם זכותי להציע, אני מציע 40, לא יעבור, נציע את ההצעה
שלנו. לא, אני מבקשת 40 או 50% הגבוה מביניהם.
גבוה ביניהם.
כן. הוא אמר הגבוה. הוא אמר הגבוה.
הוא אמר הגבוה.
הבהרנו את זה קודם, אותו דבר. אם זה 80,000 אז 40, אם זה 70,000 אז 35, אם זה 100,000 אז רק 40. בסדר, הבנו? מי בעד? מי בעד? מי נגד? רק יהודית נגד?
וואי, אתה נגד הראשון? לא, לא, לא.